טוב, אנחנו מתחילים את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 12 ודנים בדוחות הביקורת גם של משרד הפנים וגם של מבקר המועצה משרד הפנים משנת 2017. סדר היום, דיון בדוח מבקר משרד הפנים משנת 2017 ובפרוטוקול מספר 1 של ועדת ביקורת מיום 15/1/19. מי רוצה להגיד, מי רוצה לדבר? ראש הוועדה, מבקר המועצה, תרגישו חופשי.
מבקר המועצה, ועדת ביקורת, הגיש את זה כמו שנדרש בחוק לראש המועצה ולוועדת ביקורת, ועדת ביקורת קיימה דיונים.
לא, אבל עכשיו הקטע של דוח הביקורת של מבקר המדינה.
סליחה, משרד הפנים.
משרד הפנים, אז...
אז תגיד אתם, מה, יותר אתם.
לא, אבל דעתי מה מדעת.
מה? מה היה בדוח משרד הפנים? לא היה יותר מדי. הדוח של משרד הפנים היה יחסית בסדר. לא היה
ממצאים.
כן, לא היה ממצאים מסבירים, לא היה...
היו ממצאים חמורים.
תגיד שמה שכתב זה פרוטוקול. נכון. בביקורת לא נתנו ברכות למועצה ולעובדיה.
לגזבר המועצה.
לא, יש פה גזבר, יש פה עובדי המועצה, למועצה ולעובדיה. אתה רוצה שאני אעשה להם את זה? אני מבטר. אתה תשמין מרוב נחת, אתה לא צריך
לצאת. תן לו לאן לשוף, שיהיה לו לשוף, משהו שיוכל לשוף.
מה שכן מצאנו שנכון, והיינו בפתחה של קדנציה, וזה מסר בעצם לכולם כראשי ועדות, כל אחד בוועדותיו, זה כן לנסות ולהתכנס לדחיפות הוועדות, כינוס הוועדות, המינימלי הנדרש, שזה אחת לרבעון, כי הוא ציין שם בממצאים שלו שבחלק מהוועדות היה כינוס נמוך יותר. אז זה הערה בונה להמשך.
יכול להגיד לך שב-2018 המצב החמיר.
אני מתאר לך, כן.
יש לך בחירות, זה לא.
כן, זו הייתה שנה יותר.
טוב, אוקיי.
אז זה היה ביחס ל...
אנחנו צריכים להצביע פה על משהו?
לאשר את הפרוטוקול.
אז אנחנו מאשרים את הפרוטוקול של ועדת ביקורת מיום 15/1/2019.
סליחה רק, אלון, אתה רוצה להוסיף עוד משהו מהם?
לא, לא. הוא בסעיף 2 בטח יצא.
כן.
טוב, אז אישרנו את הפרוטוקול של ועדת ביקורת מיום 15/1/2019. מי בעד? עבר פה אחד. סעיף 2, דיון בדוח המבקר המועצה לשנת 2018, פרוטוקולי ועדת ביקורת מספר 2 מיום 12/2, מספר 3. יום 17/4.
רוצה שניתן סקירה בכמה...
בבקשה.
למעשה, הדוח שלפנינו, הספר שלפנינו חובק למעשה שני דוחות, שבהם המליאה צריכה לדון. דוח אחד זה דוח מבקר המועצה, והדוח השני הוא דוח נציב תלונות הציבור, פשוט משיקולי חיסכון, הוא מוגש כחטיבה אחת באותו ספר, כדי לעשות כספים. הדוח הזה הוגש לראש המועצה ולוועדת הביקורת. אין שום סקירה קצרה מעוף הציפור, כולכם קראתם את הדוח.
מעוף הציפור?
בקליפת גוס, תודה על זה ועל ההערה. אז ככה, בפרק שעושה פה הדוח, דוח הביקורת חובק למעשה את הדוחות הבאים, הפרדה ומחזור פסולת, מחזור של פסולת ביתית, הנגשת, הדוח השני עוסק בהנגשת מבנים באתרי אינטרנט, הדוח השלישי עוסק בגבייה ממקבלי שירותים ברווחה, והדוח האחרון עוסק באבטחת מידע והגנת הפרטיות, שאני אתן איזושהי סקירה קצרה של הדוח. הדוח הראשון שעוסק במחזור למעשה, ואני מפנה אתכם לעמוד 21 בדוח. כפי שניתן לראות, המועצה פועלת וממחזרת פסולת. כל הנושא הזה של פסולת מוסדר בחקיקה, וגם שיעורי המחזור בפועל, היקף המחזור שהמועצה בפועל ממחזרת, הוא נופל במקצת מהשיעורים הקבועים בתקנות, והמועצה גם לא ממחזרת סולת אלקטרונית. היא אוספת סוללות במתקני מחזור, אבל בפועל הסולת הזאת היא מטעמים של גודל הרשות והיקפים בפועל הפסולת הזאת היא לא ממוחזרת. חשוב לציין שיש איזושהי מגמה כללית, הפרדסיה בנושא הזה היא לא חריגה, יש איזושהי מגמה כללית שבה ישנם כל מיני קולות ששואלים האם באמת היקפי המחזור צריכים ללכת ולהעמיק, כי בהתחלה שהחל עם התקנות האלה, המגמה הייתה שנגיע למצב אופטימלי, שאת רוב המכריע של הפסולת, אנחנו לא רק שאנחנו נמחזר, אלא גם שאיפה הייתה לעשות מחזור במקור, של כל בית יהיה מספר פחי השפעה וכן הלאה. ולמעשה המועצה, כמו שאמרתי, היא ממחזרת, אבל בשיעורים שנופלים למעט ממה שנדרש בתקנות.
אלון, יש פה עוד דברים חשובים בדוח, כי היום בכל זאת התחלנו באיחור וזה, אני רוצה להתקדם.
כן,
איך אתה מודד את ה-24%
יש נפח
פשוט.
נפח של ה...
אוקיי, כן. אך התייחסות קטנה לגבי הנושא הזאת של המחזור, אני אמר כחבר בעיית איכות הסביבה, שלמעשה המועצה האחרונה כן שפידה על השמרים, ממש, כל הזמן, כל העת. אולי זה לא תוכנית סדורה, אבל מול האגפים, לראות באיזה אופנים אפשר למחזר עוד ועוד. גם עם הקרטון, גם עם הברזל, זאת אומרת, למעשה, כן לא לציין את זה כיחסות, שהמגמה הזאת הייתה מגמה ברורה. נכון שעדיין לא התקן, אבל ודאי שיש פה התקדמות בראי המועצה.
אבל יש פה גם קושי אובייקטיבי, שאנחנו מועצה קטנה ואין כדאיות כלכלית לגופים שאוספים את המחזור להגיע רק לפרדסיה ולאסוף כל דבר. זה דברים שעושים, יש דברים שלא.
אתה צריך לברך על ה...
אוקיי.
אוקיי, יש פה עוד מספר הערות שאני כרגע אעבור לדוח הבא, אבל פשוט לקחת מתשומת לב. הדוח השני עוסק בכל נושא של הנגשת מפנים באתר אינטרנט. כמו שאתם יודעים, ישנם חקיקה בשנים האחרונות שערכה והרחיבה את החובה של גופי ציבור להנגיש מבנים, להנגיש אתרי אינטרנט, את המידע באמצעות אתר אינטרנט, ולהנגיש גם אירועים, ליצור שם הנגשות באירועים. הביקורת סקרה את התחום הזה. המועצה פועלת ומנגישה בקשר למבנים, רוב המבנים של המועצה מונגשים, וישנם תחומים שבהם כמו פיר המעלית, בית ספר דפוד, שהוא בשלבי הנגשה ועדיין הוא לא הונגש.
הפיר מעלית כבר הושלם אחרי בית ספר.
לא, אבל אין מעלית. אם אפשר, בית ספר דפוד זה בית ספר שכמעט בלתי אפשרי להנגיש אותו באופן מלא. הוא בנוי בצורה כזו שזה כמעט בלתי אפשרי. בשביל זה בנינו בית ספר שעכשיו יהיה מונגש באופן מלא.
יש את מועדון האפרסק של המועצה משתמשת בו, אבל הוא לא בבעלות שלנו. יש פה שאלה מי חב בחובה הזאת להנגיש אותו. זה
שאלה. הבעלים שלו. הבעלים שלו.
אה, בעצם, נכון, זו שאלה, שמשתמשים בו לטובת הציבור, וגם לנו יש חובה שאנשים לגבי האינטרנט, המועצה... אם
סקרנו את המבנים, אז מבנה
המועצה
עצמו.
גם מבנה המועצה עצמו, בוצעו הנגשות,
לא כולו מונגש.
והוא לא כולו מונגש.
חדר הזה לא מונגש. חדר הזה לא מונגש.
שם מונגש.
זה, הוועדה תכף לזכור, הוועדה גם זימנה את המהנדס, הוא נתן סקירה, תכף גם זה. לגבי הנגשת מידע, המועצה מנגישה את המידע כנדרש בחוק, אבל ישנם כל מיני המלצות של הביקורת לשפר את הנושא הזה. וגם לגבי אירועים, המועצה פועלת ומנגישה, אין לנו הרבה אירועים,
האירועים. יש קושי גדול, באירועים בחוץ, בגלל הבנים בלתי אפשרי.
צריך לתת את הדעת על זה. ישנם דרישות בחוק, הציפייה שלנו, וזה לב בעקבר.
עכשיו הפארק החדש יהיה הרבה יותר קל להנגיש, כי יש שם הרבה יותר מקומות חניה, אפשרות לגשת, אפשרות לחנות קרוב. פה גן הבנים זה אילוץ שהוא בלתי אפשרי, מבחינת הנגשה.
אפשר ל... לא, יש גם נגשה מלמדים אחרי של הנגשה, אנחנו מודעים.
כן, כן. הדוח השלישי עוסק, זה דוח ביקורת מעקב על בניית מקבלי שירותים ברווחה. הדוח זה בא אחרי שבעבר עשינו דוח ביקורת של ההערות. הביקורת החוזרת הייתה שחלק ניכר והמשמעותי מהליקויים תוקנו. הביקורת הייתה כמה הערות שמתייחסות לבקרה בכל מה שקשור לגביית הכספים, בדיקה של הרווחה והצלרה, ולראות שבאמת כל מי שנשלח לשלם אכן שילם, כנ"ל לגבי תיעוד החלוקה של התרומות, הרווחה מקבלת תרומות והיא מחלקת אותן, ושם גם הערות שמתייחסות יותר להנחות ברווחה, תמיכות ברווחה בשני נושאים שעיקרם כל נושא הזה של דיווחים על נסיעות לחו"ל ועל...
בסדר, זה נושא שבישיבה הבאה אנחנו נביא אותו לשינויים. יש תהליך שהתחיל בוועדה, הם המשיכו ולא גמרו, ובישיבה הבאה אנחנו נביא אותו, נעדכן את הקריטריון.
הדוח הרביעי והאחרון בדוח הביקורת הוא דוח שעוסק באבטחת מידע והגנת הפרטיות. כל התחום הזה עבר דחיפה חקרים על ביקורת חקיקה שמחייבת רשויות מקומיות לנקוט בתהליכים ולנקוט באמצעים כדי להבטיח שמערכות המחשוב שלנו, שיש בהם מידע עבור הציבור, מאגרי מידע ומשלמי מיסים וכן הלאה, שיהיו מוגן. מדובר למעשה, הביקורת הייתה בסמוך לכניסת החלק בתקנות הזה לפועל. יש פה סדרה של הערות שנוגעות לסקר סיכונים, נועלים וכן הלאה. חשוב מאוד לקחת את
זה. אני אגיד לך זה מספר דברים. למשל, סקר סיכונים הוא מתכונת שעולה לי 15,000 שקל. אני לא יודע אם אני...
אז צריך לראות משפטית איך אנחנו...
זה פשוט נורא לא צריך סכום כזה בשביל כלום בעצם.
אז צריך...
כי ביקשתי וקיבלתי הצעת מחיר. לא רואה שום סיבה להוציא את הסכום הזה. שילמנו 4,500 שקל בשביל להכין קובץ מעולה אבטחת מידע, כבר שילמנו. אנחנו הגדרנו במאגרים, ויש דברים שאתה...
וגם את ה...
אני יכול לומר שברשויות קטנות כמו שלנו, דיברתי עם הרבה גזברים, אפילו גדולות יותר, אני לא יודעים מה זה בכלל. דבר על אנשים מסתכלים עליה בין העגל. הרשות שלנו כל כך קטנה, והתקנות האלה מתחופלות בעצם. כשתקנו אותם, ראו גופים הרבה יותר גדולים אולי מהם.
התקנות האלה,
למעשה
שום קו עם התקנה האירופית שקיימת
בסכום הזה. התקנה האירופית יפה, אבל מוצא מקומית פרדסיה עם ה...
אבל העובדה שאנחנו 6,000 תושבים ולא 60,000 תושבים, זה רק אומר שאת אותן בעיות, אבל בקנה מידה קטן יותר.
הדברים שרשומים פה הם כאלה שקשה מאוד לטפל בהם בעלויות סבירות. אני מציע שם 15,000 שקל ספר סיכונים, יכול להיות הזוי.
אני אגדור.
אם חלילה תהיה תביעה, אם ישאלו אותנו...
תביעה על מה?
על זה שמאגרי
המידע שלך... כל מאגרי המידע שלנו מנוהלים על ידי גופים מתמחים, שזה
קודת שלנו. אז עשית את העבודה.
אני מבחינת הסקר סיכונים האינטואיטיבי שלי, אני במצב טוב, וכדי לעשות את זה לפי זה, זה 15,000 שקל.
אבל תהד, אם יש לך חובה מכוח... זה לא המקום מקיים את הדיון הזה, אבל יש לך חובה מכוח רגולציה. אתם מכירים את כל העמודות האלה של עורכי דין לתואר, הם ישאלו את השאלה.
תחשוב אבל, אוקיי,
נכון.
מה, בואי נתקדם. לא ניכנס עכשיו לנתיב.
הדוח...
תן לי משפט או שניים.
הדוח הנוסף זה דוח על תלונות הציבור. אני רוצה להגיד על זה גם שני מילים, ברשותכם. מילה אחת לגבי, בשנת 2018 הוגשו 9 תלונות. יש לכם בעמוד 76, 9 תלונות. בעמוד 76, יש לכם אפילו פייצ'ארט ב-77. הכלי הזה שהיכולת לבוא ולבנות למישהו, לגורם שהוא אובייקטיבי ובלתי תלוי במועצה ומברר התלונות, אני אומר לכם מפידבקים שאני מקבל, לא תמיד שהמתלוננים שמחים על התוצאה, אבל הוא הרבה פעמים מביא לסיום הפלוגתא. יש פה גם בדוח מספר תלונות לדוגמה שאפשר להתרשם. באופן עקרוני חשוב לציין שמתוך התלונות שהתקבלו רק 11% מוצדקות, 22% מוצדקות בחלקם, וכמו שאתם רואים רוב התלונות, למעלה 70%, 70-70% הן למעשה תלונות של או לא מוצדקות או לא מעבות תלונות.
כשאומרים לא מוצדק, אנחנו
מוצדק, זאת אומרת, ביררתי את התלונה וראיתי שהטענה היא לא נכונה, כמו...
לא, ולכן זה לא נכנס לדוח בכלל.
לא, לא, זה נכנס לנתונים האלה. הדוח שלי של תלונות הציבור למעשה מורכב מהדוח עצמו עם הנתונים סקירה, ואני נותן, אני לא חייב, אני נותן מספר דוגמאות לדוחות שנשלחו לתושבים שביררתי את התלונה שלהם.
לא, סתם אני מסתכל על משהו שמופיע...
איזה עמוד?
לא, בתוך הרשימה של כאלה שמופיע לאדם לא מוצדק.
כן.
אז איפה אנחנו נראה את הבירור?
הנה, אז איזה רע. למשל, בתלונה הראשונה של שושנה ודוד גחלה, בעמוד 79-81.
לא, אני מסתכל על זה שכתוב לאדם לא מוצדק, זה התלונה הרביעית.
התלונה, יש גם את התלונה של גברת שרה כהנית.
לא, בתלונות שהוגשו, עמוד 76.
יש פה תשע.
עמוד 76, מאשר את הקודם.
הרביעית כתוב לידה לא מוצדק. אז הוא אומר שבכלל היא לא נכנסה לדוח, כי לא ראיתי...
הוא אמר לך שהדוח, אני אפרש, בדוח הוא מביא רק סיכומים סטטיסטיים, הוא מצרף מדגם של תלונות, הוא לא מצרף את כל התלונות.
לא,
אני
אסביר.
אין דוח תלונות מוצדק, לא מוצדק.
דוח של עציתו את הסיפור, כמו שתראה לדוגמה מדוח של מבקר המדינה, לדוח מבקר המדינה מוציא דוחות ביקורת, ודוחות נדל. הדוחות שלו, הדוח עצמו זה הדוח הזה. כמה תלונות התקבלו, מה מוצדק, מה לא מוצדק. את כל הדרידה לכל אחד, אני לא מצרף לכל אחד, אני מצרף כמה אחד דוגמאות להתרשם.
טוב, אוקיי. חברים, תומר, אתה רוצה להגיד משהו על ה...
לא, אנחנו למעשה את הדיוני הוועדה אכן קיימה דיונים, זימנה את בעלי התפקידים הרלוונטיים מתוך המועצה, וזיקקה את ההמלצות שלה, הן מופיעות בפרוטוקולים של הישיבות. לא יודע אם צריך לחזור עליהם, הם מופיעים בצורה ברורה.
בעיקרון אתם אימצתם את המלצות המבקר והוספתם מספר המלצות.
אכן, אכן.
אוקיי, אז אני מציע שאנחנו נעלה להצבעה את הפרוטוקולים של ועדת ביקורת מספר 2 מיום 2/12/19, מספר 3 מיום 7/4/19, ואם אין לנו הסתייגויות אנחנו נצביע עליהם ונאשר אותם. בסדר?
כן.
מי בעד? פה אחד. ישיבת מספר 13.
רק תחזור עליו לבקר למועצה.
בוודאי, בוודאי. שרון, אנא, תודה לו.
תודה רבה. תודה לו.
תודה רבה.
אתה יכול להישאר אם אתה רוצה.
לא, אני הולך עכשיו לבית חולים עם אשתי מושפזת.
תכנן את הנסיעה. תכנן את הנסיעה.
תודה
רבה.
תתכנן את
זה. אני רוצה להודות גם לחברי ועדת ביקורת ויושב ראש הוועדה על העבודה שלהם על הדוחות ועל הפרוטוקולים. נעבור לישיבת מליאת המועצה מן המניין מספר 13. כן, אוקיי. אני מתחיל בעדכונים, אחרי זה שאילתה ואחרי זה תברים. אז כמה עדכונים. קודם כל, שמחתי, אין לנו מכתרים. קודם כל, בשורה שאני חושב שהיא חשובה. אני אומר טובה או רע, אבל היא חשובה. העלאת ארנונה ל-2019, שאישרנו אותה בדצמבר, אם אני זוכר נכון, זה היה דצמבר, אושרה. למעט כמה הסתייגויות קטנות, אבל הן לא מהותיות בתחומים שהן לא, אין לנו פה תחומים כאלה. אושרה, זה העלאת ארנונה בשיעור של 4.6, אם אני זוכר נכון, וזה מייתר את הצורך שלנו להעלות ארנונה מעבר למה שמשרד הפנים מעלה ב-2020. זאת אומרת, אתם זוכרים את הדיון בישיבה הקודמת, שאמרנו, אם לא יקנו את האישור, ואם, השרים חתמו על זה, אנחנו אחת המועצות הבודדות שאישרו, כל השאר זה בתהליכים, אני לא יודע אם וכאשר יחתמו, אבל אנחנו היינו מהראשונים שהגישו, אז כנראה גם מהראשונים שקיבלנו את זה, ולמעשה אנחנו מסודרים בעניין הארנונה. 2020 הארנונה תעלה אך ורק בשיעור של מה שמשרד הפנים מעלה, ואני מקווה שככה גם יהיה בהמשך הקדנציה ולא נצטרך ולא נזדקק להעלות נוספות.
אלא אם כן נעלה לשקול קשר.
סיפור אחר, זה... זה מלחמה.
בינתיים המשפחת שרגר ואלון ישים את ההפך, זה בעיה.
היה לנו איזושהי, טוב, אתה משל סקירה, אבל היה לנו איזושהי תחזית אופטימית לזה שגם אם זה לא יאושר, נצליח לשרוד את 2019 ללא גרעון. המשמעות היא שעכשיו אנחנו אפילו בעודף, אם כך.
לא, אנחנו...
חס וחלילה, לא נדאג שיהיה עודף. נדאג שלא יישאר עודף.
לא, לא,
זה מושג
לא נכון.
זה לא נכון.
יש לנו הרי, כאן דיברנו על זה בכל השנים האחרונות, יש לנו קרן יהודית שנועדה לאיזון התקציב הרגיל.
לא דובר בהקשר של התשואות, זה היה בהקשר של התשואות שהגענו אליהן, היו תשואות יפות ולכן...
בסדר, אבל בגלל התשואות היפות אנחנו לא נצטרך להשתמש בקרן.
בקרן, וכדי לאזן. שאל תשכח שהיה לנו, כמו שהשנה היו תשואות יפות חצי שנה הזאת, בשנה שעברה, במקום לגמור ב-600 או פלוס 600-700 כשהיה בתקציב, אמרנו במינוס 600 או משהו. אז זה בסך הכל איזן את מה שחסרנו בשנה שעברה. אני רוצה לקחת בחשבון גם שאנחנו לקחנו בתקציב בהערכת יתר את הנושא של גביית ארנונה מהשכונה החדשה. אנחנו לא רואים אותה תושבים, אנחנו חשבנו שכבר ביולי, אוגוסט, אנשים התחילו להתאכלס וכולי. אני לא רואה את האכלוס המסיבי של 300 יחידות, שאני אקח עד נובמבר-דצמבר, אבל זה כבר כמעט לא ייראה בתקציב של השנה.
אנחנו נכנסנו בתקציב כזה 300-400 אלף שקל נשאר.
וזה מפני שהבתים עדיין לא ערוכים לקליטה או שהם לא באים?
לא, אנשים לא מוכנים.
לא מוכנים.
אפשר לדייק את זה בחודשים. אז אנחנו אמרנו שבין אוגוסט, יולי, אוגוסט לדצמבר, מספיק שמתעכב בחודשיים, שלושה, זה כל ה... אז הכל משתנה. אז זה שם חסר לנו כסף, היה כסף של המועצה הדתית שאנחנו צריכים להגדיל. יש לא חסר איומים, מה שנקרא.
עובדים שפרשו בפרישה עובדים.
כן.
יש
עלויות. טוב, אז זה חשוב היה להדגיש. אנחנו נגבה, אני רק אומר ככה בסוגריים, בתלוש הבא, זה יוצא ממוצע למשפחה, הפרואקטיביות של החצי שנה, סביב 200 שקל נגיד, 150-200 שקל למשפחה רטרואקטיבית. אז אנחנו נקווה את זה בתלוש הבא, ובזה בעצם אישרנו קו, ומעכשיו מתקדמים קדימה ואין יותר שום מזה. זה יבוא גם מלווה ולכתב הסבר, ובזה נגמור את הסיפור של הארנונה. ובאמת אני אומר, אני מקווה מאוד שלא נזדקק להעלאות נוספות.
רגע, תסביר, 200 שקלים? על כל החופה?
חצי שנה. לא, חצי שנה זה 200 שקלים, זה מה שלא גבינו.
בחודש או על כל
התקופה? לא, כל התקופה.
חצי שנה ראשונה.
זה רק 4.6 מה...
כן, אבל אוקיי.
אם אתה משלם 1,000 שקל בארנונה בתלוש, אתה מקבל עוד 46 שקל לחודש. כפול... לא לחודש, לחודשיים. מה אתה אומר? זה בגלל שהבית שלך ענק.
תעזור הפעם זה...
אם אתה מקבל 1,000 שקל פלוס תשלום ארנונה בחודשיים, אז ארנונה בחודשיים תעלה ב-46, זאת אומרת 23 שקל לחודש. אם אתה מקבל 1,500, אז יהיה 30 ומשהו שקל לחודש. זה לא סכומים...
משני איזון.
כן.
טוב, אז זה חשוב לעדכן. אגב, היו פרסומים, אני אומר את זה גם, אני חשוב היה להגיד את זה פה, כי היו כל מיני פרסומים שיש עכשיו מלחמת עולם של כל לשכות המסחר למיניהן, ארגונים הכלכליים, לשכות המסחר, יש פה, אני לא יודע אם ראיתם, יש שלטים גם נגד אבי הררי, מזל שאותי הזכירי טוב, כל מיני, יש 160 רשויות שביקשו לעלות ארנונה. אז היה מודעות בעיתונים, עד 10%, 10%, זה העליתם את זה. ושמו גם את פרדסיה, זה הכל, זה... שמו שם, בלבלו והרבבו בין כל מיני דברים. אנחנו ל-2020, למעשה בפועל, אין לנו שום בקשה מיוחדת, למעט הבקשה, העדכון האוטומטי של משרד הפנים, גם אם לא נעשה כלום, זה יעודכן. נכון, בסדר, לא משנה, אבל לשאום את התעריפים. אז צריך להבין את זה. אנחנו לא במשחק הזה בכלל. זאת אומרת, מי שכותב את זה, או שהוא לא מבין, או שהוא זה, אנחנו נתייחס לזה גם במכתב של הוציא התושבים. ויחד עם הארנונה אנחנו נעדכן בעניין הזה. שלא יהיה הבנות ולא יהיה ספקות.
ברוך השם שכך.
טוב, הלאה. אני רק מתקן שאני בשבוע הבא לא יהיה, אני נוסע לכמה ימים לחוץ לארץ, לחופשה, לברלין, מיום ראשון יום חמישי. זה דבר שני. שיבוצים בגנים בבתי הספר, קודם כל היה סיור. מה?
לעשות
איזשהו
הצבעה על מחליף או משהו?
מלא מקום. רק שזאב
הולך.
הוא נסע הרבה זמן.
אם אני נוסע לארבעה ימים,
לא צריך.
בסוף החודש אני נוסע גם לכמה ימים, גם לא נצטרך.
גם אני נוסע.
אבל אחד יוצא לנו.
טוב, היה סיור נחמד של חברי מועצה וחברי ועדת חינוך, מי שהגיע לבית ספר רימון ביום שישי. יש עכשיו אנחנו באירוע של שיבוצים בגנים ובתי הספר, הגנים בימים הקרובים, הגני טרום וטרום טרום. המכתבים נשלחים ממש שחו היום, מחר, מחתיים. בתי הספר גם היה שיגורים, אנחנו דנים, לא אני, אבל יש ועדה שדנה בזה, יחד עם משרד החינוך, ואנחנו נעבור את זה בשלום, ואני מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר, ונפתח בבית ספר רימון בשנה הבאה ארבע כיתות. המערכת עובדת שם, מנהלת עובדת, היא גייסה מורות, גייסה יועצת, גייסנו אב בית, כל המערכת שם, גייסנו מזכירה כמובן, והמערכת עובדת ומתחילה לתפקד. הבית ספר, תלוי בבני, אבל בני אופטימי, אני מקווה מאוד שהוא ימסר לנו לפחות להתחלת לימודים, וגם עם דברים שלא הספקנו נספיק בהמשך, בסוף יולי, ריהוט כבר מוזמן, נעשית שם עבודה. חלק. אוקיי. אז זה חינוך, היה באמת חודש, עכשיו זה חודש של סופי שנה, גנים, בתי ספר, חוגים, בלי סוף, מחנה של הצופים, נמצאים עכשיו ביער, מה שנקרא, ובאמת היה פתיחת שנה של הנוער בקאנטרי, היו למעלה מ-200 ילדים שם. בלילה בקאנטרי, בהחלט סיפוק גדול לראות את כל הפעילות העצומה הזאת והגדולה הזאת של החינוך בפרדסיה, את האיכות גם של צוותי החינוך, ופה אני שולח להם גם חופשה נעימה, ואנחנו צריכים להודות להם על העבודה החשובה שהם עושים עבורנו. יש לנו בקייטנות של פרדסיה, בקייטנות של המועצה בלבד, למעלה מ-400 ילדים, זה בית ספר של החופש הגדול, קייטנות בגנים, קייטנה בתפוז כפי שעשוע, קייטנות הכדורסל, איזה עוד, יש עוד קייטנה, יש גם קייטנה אגב באוגוסט, שאני נרשמו אליה כמעט 50 ילד, מה?
כדורגל,
לא, כדורגל זה לא של המועצה, זה קייטנות שמתקנים של הלכות, מלבד זה, יש עוד קייטנות נוספות שהן לא של המועצה, זה בקאנטרי ובכדורגל. ומדעים, זאת, שכחתי משהו.
כמה נרשמו למדעים?
הרבה.
כמה
נרשמו שם, שאני סתם הסתכלתי. למעלה מ-400, אני ראיתי היום 412 ילדים רשומים, ילדים כאילו לאוגוסט, אני לא מכניס את זה, כי אוגוסט זה אותם ילדים, אבל הם ממשיכים. אבל למעלה מ-400 ילדים היו עם קייטנות, ובאמת תקנטו שנתן השנה אופציה נוספת. וכאלה שנמאס להם מהחופש הגדול, מהכדורגל, שזו אופציה נוספת גם. אז יש פה בסך הכל מגוון דרך. אין לנו ים, אז אי אפשר לעשות בלי שם.
קטנה שלנו.
כן. אז זהו, זה גם דבר שהוא מפעל הקייטנות פה באמת הולך וגדל. ניתן מענה לילדים. יש לנו גננת חדשה בגן חרצית. גן חרצית זה הגן הצמוד לברוש פקן, שנפתח בראשון ספטמבר. אגב, כל הגנים מלאים, כל חמישה גני חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה, כולל הגן החמישי, כולם מלאים. מה?
דוגילי.
הוא יהיה דוגילי. חרצית יהיה דוגילי, כל השאר גילי, אחד גילי.
מה השם שלה?
השם שלה הוא מתנה, היא מאבן יהודה, גננת מנוסה, היא הייתה גננת למעלה מ-20 שנה ברעננה, והפקקים הרגו אותה, והיא נשאר עברה לאזור הזה, ושאר שעברה הייתה...
יש לנו איזה מתנה אחת.
אתה מרועמי.
כן, אבל היא הייתה סייעת.
היא אחרת, זהו, בדיוק.
אבל
היא כבר
בגימלה.
כן, מתנה...
היא לא באמילי?
כן, היא לא, היא באמילי, היא מבשלת באמילי. היא מבשלת שם. הייתה תקופה שהיא בשלה, הפסיקה, ועכשיו החזירו אותה. אבל לא משנה, זה גננת מנוסה, היא לא... אני... נפגשנו את האסטרו שמצוין, זה כאילו מתאימה לטייפקאסט של הגננות של פרדסיה, זה לא איזה משהו אחר. אז רק שתרציתי שתדעו, יהיו לו כמובן סייעות בטן וכו'. זהו, אז אלה הדיווחים שלי. נעבור לעדכונים. נעבור לשאילתה של לימור בנושא אמילי. יש לך שאילתה לכולם? כי את השאילתה ואת התשובה את גם חלקת?
כן, זה ביחד.
טוב, אז לימור שאלה בעצם על מעון אמילי, זה עלה בפייסבוק וגם היו אז שאלות. אני אגב נפגשתי עם ההורים שכתבו בפייסבוק ועם ההורים של הגן. אני רק אגיד במאמר מוסגר, אני בקשר עם אמילי כמעט יומיומי, אפילו היום דיברתי איתם, אתמול דיברתי, ביום חמישי דיברתי איתם. אני אקריא את התשובה שלי. אני אופטימי לגבי מה שיקרה, כי אמילי לוקחים את העניין הזה מאוד ברצינות ומבינים שהשנה זה שנה של הזדמנות, טובי או לא טובי מה שנקרא, אם לא ירימו את זה השנה, אז כבר יהיה קשה מאוד אחר כך ונצטרך למצוא פתרונות אחרים. אז התשובה שלי היא כזאת, עמותת אמילי קיבלה בהליך להקצת קרקע שערכה מועצה בשנת 2016 את הזכות להפעיל מעון יום. במועד קיום ההליך נערכה פנייה גם לעמותות גדולות כמו ויצו ונעמת, אך הן לא הסכימו לקחת על עצמן תחילת גן המעון בפרדסיה, וזאת עקב מספר הילדים הנמוך ביישוב, בגילאים הרלוונטיים ובהיעדר כדאיות כלכלית. הפעלת המעון באמצעות עמותה מוכרת על ידי האגף למעונות יום במשרד הרווחה נדרשה לצורך קבלת הנחות בשכר לימוד להורים הזכאים לכך. זה דבר שלא היה לנו קודם בגן אלון. צריך לזכור את זה, זה הייתה אחת הסיבות העיקריות שנכנסנו לעניין הזה. מספר הנרשמים הנמוך במעון נובע מספר סיבות. א', ביקוש נמוך ביישוב לגני מעון ציבוריים, וזאת בהתאמה למצב הסוציו-אקונומי של התושבים, שרובם מעדיפים רישום לגנים פרטיים. פוטנציאל נמוך של ילדים בגילאים המתאימים. למעון נוצר רושם בשנה הראשונה, בעיקר בשנה הראשונה והשנייה, היה שם קשיים לא קטנים, אז נוצר רושם שדימוי שלילי עקב קשיי הפעלה והתקלמות בשלבים התחלתיים. להמשך הדימוי זה אין סיבה כיום. הוא מקבל דחיפה על ידי בעלי עניין מסוגים שונים. המנהלת הנוכחית של המעון חלתה, וכיום העמותה נמצאת בשלבי איתור של מנהלת חדשה. נמסר לי כי יש הורים המתינים עם הרשמת ילדים עד לקבלת מידע על זהות המנהלת. הם התחייבו שתביאו להביא מנהלת, כי זה המפתח לכל הסיפור הזה, וכרגע הם מראיינים מנהלות. המעון מבחינת הפסיליטיז שלו, מבחינת הצוות שלו, זה גם ראוי לציין שהמעון מתגבש בשנה האחרונה צוות סייעות יציב וטוב. המועצה נמצאת בקשר רצוי עם עמותת אמילי, שהודיעה כי אינה מתכוונת לסגור את המעון ותמשיך להפעיל אותו. אנו מקווים כי עם אכלוס מאות יחידות הדיור חדשות ביישוב במהלך השנה הקרובה, בעיקר על ידי זוגות צעירים עם ילדים בגילים נמוכים, יגבר הביקוש למעון. כרגע המעון נמצא בנקודה, הם יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה, גם ההורים יודעים את זה, שכאילו, אם בעבר היו בעיות אובייקטיביות שלא אפשרו לה במקום להמריא, עכשיו אין שום סיבה לבד מנהלת מוצלחת. תהיה מנהלת שמבשלת, יש צוות של שלוש סייעות, תראים כבר שנה שנייה שם, וההורים מרוצים מהם בסך הכל, גם אמרו לי את זה, אבל אין שם מישהו שמנהל את זה ונותן את הפדגוגיה ונותן את הערך המוסף, כי גם זה עניין קשה, כי כשיש עשרה אז אפשר להזיק מנהלת כול. הם יודעים את זה, זה ביצה אותו הנגולת. אני גם לא רואה, אני אומר את האמת, אני לא רואה אלטרנטיבה, כאילו אם אמילי בעוד שנה יחליטו שהם עוזבים פה, אף אחד אחר לא יבוא כרגע.
לא,
מה?
יבואו אלה שבסיבוב הקודם לא רצו, כי אז תמונת המצב הייתה של יישוב עם אוכלוסייה מסוימת. פוטנציאל הכיוס שלנו כרגע הוא כזה
שהתמונה
שונה.
גם ויצור וגם נעמת היום
סוגרים מעונות,
כי השירות הוא הפסדי. לא רווחי.
לא כדאי לה...
כי המדינה בנתה אותי בצורה כזאת, שלא כדאי להם
נפי. רצון שיפרסם משהו.
לא, לא, אני אעשו אחרי, הם מחכים לליוות, הם לא התנאי הוא שתהיה מנהל. תהיה מנהל ונעשו את הכל.
לא רק על זה שלא. גם אני אחנת אותה.
לא, מה השאלה?
ב-2004, ב-2004 נעמה תזרה את פרדסיה.
השאלה מסכם, את מועלות גן אלון?
לא.
אני
מדבר על נעמת. נעמת הצבעה כי לא היו לה מספיק ילדים.
טוב, חברי, בואו לא ניכנס עכשיו לזה. אנחנו, אם הם יחסו לעזור והחליטו, אני מאמין שהשנה זה שנה שיכולה ללכות פה מפני המקום, הוא בסדר, הוא נקי, הוא מסודר, הוא יפה, השקענו באמת, גם אנחנו וגם הם דרך אגב, לא רק אנחנו השקענו שם, הרבה כסף, יש צוות כבר טוב, כי גם אני למצוא צוות, סייעות זה לא פשוט, סייעות טובות, אם תהיה מנהלת, והם עובדים על זה עכשיו, תבחר מנהלת, גם ההורים, אחת האימהות, יש לה רשימה של 30 הורים שמוכנים להצטרף, ברגע שתהיה מנהלת, ביחד איתה יהיה מפגש שיווק וכו' וכו', כמו שנעשה לפני שהתחילו פה, את זוכרת את זה. אז זה יהיה, וזה יקרה, וזה יהיה מענה ויהיה פתרון. האלטרנטיבה לדעתי לאמילי היא לא זאת, כי אם אף אחד לא יכנס פה, זה פשוט יהיה להזכיר את זה לגורם פרטי, ואז זה יהיה בלי הנחות, זה כמו ש... אבל, כי יש ביקור, אגב, בכל ה... יש פה כמה ממפעילות הגנים הפרטיים שמבקשות את המקום. אבל אז הן לוקחות מחיר של 3,000 שקל, אז לי אין בעיה, זה שקט, הן לוקחות את זה, הן עושות את זה נהדר, אבל אז הבעיה זה של ההורים, שיהיה להם קשה מאוד השני.
אני חושבת לסגור את גן אלון, הייתה רק על רקע הצורך, לקבלת קוד.
גם זה, לא, לא, גן אלון זה סיפור מורכב, גם זה וגם גן אלון זה היה... היה פה גם עניין של עלות המעון, המועצה אני בעצם... גדעון נחק היה מנהל המעון, ואני הייתי, זה, כל ילד שלא נגבו לו את הזה היה מגיע לגדעון, וכל ילדה שלא נגבו לו, לא החליפו לו את החיתול, הייתה מגיע, כל אימא, כן? מגיע אליי, וזה נהיה שאני מועצה מנהל את המעון, זה היה בלתי אפשרי. מועצה לא יודעת לנהל מעון.
מועצה כלים וידע לנהל.
עכשיו, בשום, אף רשות מקומית פה, מועצות
המנהלות. אף מקומית ראשון.
אין פה שום דבר כזה.
טוב. מילה
קטנה.
בבקשה.
התובנה שחלק מהבעיות שסובל מהם המעון היו בגלל הכניסה המהירה של שנת ההפעלה הראשונה.
נכון.
חשוב שאם יש משהו מהתובנות האלה שאנחנו יכולים ללמוד
לטובת
רימון, כי גם עם רימון אנחנו עכשיו נכנסים בסוג של...
אבל זה קונסטלציה אחרת.
אני מסכים.
זה גם מסגרת אחרת, זה פרוגרמה אחרת. זה משרד אחר.
אדם, אנחנו לא רוצים בעוד שנה, לשאול את עצמנו למה
לרימון
יש
מיטים לא טוב,
ואז נגיע למסקנה שזה מפני
שרצנו
ובדרך פספסנו.
אתה צודק ב-100%, יכול לקרות גם דברים שנפספס, אבל למשל, יש לעשות שם הצללה, לא יש פה כמו לעשות הצללה, זה לא סוף העולם, אבל בבסיס הבית ספר הוא בית ספר, שעושה רושם, אפשר ללמוד, זה בית ספר. אתה נכנס אליו, אתה אומר, וואו, מה זה הדבר הזה? זה לא... אז בסדר. גם ברימון הכי חשוב זה צוות. לא יעזור לבית ספר הכי יפה, עם המורה שנכנסת לכיתה וסוגרת את הדלת, היא לא טובה. אז אני אומר את זה בעדינות, אז זה לא יעזור שום דבר, שום בית ספר.
וזו תובנה שגם בהם היא מאוד רלוונטית.
בוודאי. לכן הדגה, אני כל יום עם המנהלת, סגרת גננת, לא סגרת גננת, סגרת
מנהלת.
תגיד.
לא יפוגע
מגילאים
האלה.
כן.
שאלה אלמנטרית בנוגע לבית ספר. יש סמל?
בטח, סמל מושג?
לא.
סמל. לא. 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 לא.
סמלים. סמלים.
אז תלבושת אחידה לא תהיה בטיים.
אני לא יודע מה. זה שם תלבושת, אבל היא תקלו. אתה צריך את הכל עם ההורים.
נכון, אתה עושה. אני רוצה להתאחס רגע. כן. בהמשך לבעת הביקורת שהייתה באמת בעת ביקורת בדיוניה. כביקורת בונה, ואני מברך על זה. גם בנושא הזה אני פונה גם ללימור בעיקר, שהפונה בשאילתה, שלגבי הנושא של המעון הזה, אין פה שאלה של קואליציה או אופוזיציה. זה חיוני עבור היישוב הזה מאוד מאוד. השנה הזו, שנת מבחן עבורנו. כמה תהליכים וכמה דיונים פנימיים היו לנו בנושא הזה של המעון. וגם תומר היה יודע, וזה קריטי. עם השיח הציבורי, יש שיח מכבד ומקדם, יחד במקביל לקלוט את המנהלת של המעון, ונבוא ונקדם את הדברים האלה, זה יהיה דבר טוב. קודם כל, יהיה משך תהרות בנושא של הגנים הפרטיים. אבל יהיה מענה בנושא של המשפחות שצריכות העזרה. צריך להראות שגוף כזה, שהוא נתמך תחת קורת גג של עמותה ארצית, יש לו הרבה יותר אפשרויות, הרבה יותר ביקורות, הרבה יותר רגולטור. אז אכן אני רוצה גם לקרוא לכם בנושא הזה.
במקומות אחרים גם
מעון דום. נכון, אכן אני אומר, השנה הזאת יש לך מבחן, בוא נתן איך...
כן, אבל אני מקבל את הביחד הזה נהדר. הרושם שהיה בשנה הראשונה, השנה שנתיים הראשונות, זה שהמועצה התייחסה לזה כאל איזשהו משהו שנפטרנו ממנו. תודה לאל, תשברו את הראש. והמחיר הוא שהם יידרדרו במדרון מסיבות אובייקטיביות, כן שעות המועצה, לא שעות המועצה, אבל המועצה כאילו, לא אגיד רחצה בניקיון כפיה, אבל בתחושה שזה כבר לא שלנו, אז לכן שיסתדרו. והם לא יסתדרו.
זה לא נכון עובדתי, מסיבות אחרות.
זה ממש לא נכון. זה היו, בשנה הראשונה הבעיה הייתה מעבר לזה, בעיות כוח אדם, לגייס כוח אדם תוך חודש.
כן, אבל זה מפני שאנחנו מיהרנו לצאת.
זה לא מיהרנו.
לא הייתה ברירה.
אתה צריך לתת את המעון. הם היו צריכים לעשות שיפוץ כדי לקבל את אישור הכלכלה. היינו סיימנו את הקייטנה של גן אלון, נדמה לי, ב-31 ליולי, אולי אפילו בתחילת אוגוסט, אני לא זוכר את התאריך המדויק, ונותרו שלושה שבועות לעשות את השיפוץ. כשאתה לא יכולת לעשות, להספיק את זה בחיים, טוב כדי זה למצוא מנהלת, וכדי למצוא איזה, הבחירות שלהם לא היו מי יודע מה, והתוצאה הייתה התוצאה, ואז כל הורה שנפגע, שהתחכך, ישר בפייסבוק, ישר בזה, כל שטות. אני זוכר שאחרי שנתיים,
זה היה שם השיטפון, שהיה שם
הזה. זה היה שנתיים, כבר המעון עבד פיקס, שנה פיקס.
השיטפון זה היה בשנה הראשונה.
בסוף השנה הראשונה? אז בסוף השנה הראשונה, כבר הכל נרגע, כבר היו זה, הכל נרגע, פתאום עלה שם הביוב. ואז עכשיו ביוב יכול להיות סביב הבית, יכול להיות סביב כל אחד לעלות, מה זה קשור? אחרי יום תקנו את זה ושלום על ישראל.
אבל התמונות היו על הדרך שבה המערכת
הגיב עליו. טוב, אוקיי, בואו נתקדם. הגדלת הברים, איפה בני?
בני הלך.
בני!
טוב, אנחנו נתחיל בתברים, בוא. בואי, הוא יבוא. טוב, נתחיל בהגדלת תבר, תבר מספר 354, בסך 216,000 שקל הקמת נועד בגן הפיקוס. אנחנו בישיבה הקודמת אמרנו שנביא את התבר לישיבה הזאת. המהנדס עשה איזושהי הערכה של הבנייה במקום של הממד הזה. זאת הערכה 216,000 שקל. זה לא נותר לי, אנחנו סטודנט תכנון, צריך טופסה וצריך אלף אחד דברים, אבל אני רוצה לצאת לדרך. ניקח זמן, אבל אני רוצה לצאת לדרך, להתחיל לתכנן, להביא טופס 4, היתר בנייה, להתחיל לבחור קבלן, להתחיל להזיז את זה, לא יודע מתי יבנו את זה, אולי באחד החגים, כמובן שבקיץ הזה כבר לא נספיק.
בקיץ הבא.
בקיץ הבא, אולי בזה, אבל זה גן שיצא שנשאר, זה לא השקעה שתישאר איתנו.
זה להקמה, נכון? כלומר, זה לא לתכנון.
להקמה?
הכל ביחד.
הכל ביחד.
יש סעיף תכנון. יש פה בפנים, יש בדף השני. תגיד, אבל שאלה מנהלתית. לפי מה נקבעים מספרי התברים, או מאיזה תבר יוצאים התקציבים?
לפי החלטה של הגזבר.
מה זה אומר 354?
זה תבר כללי לשיפור מערכות חינוך לציבור.
אוקיי.
ואני באמת רציתי
לומר... אפשר לקבל איזשהו...
כן, אני גם רוצה לומר לכם שאת הטבר הזה, אנחנו החלטנו לעשות אותו בטבר חדש, ונשנה אותו מספר. מפעילים סדרה חדשה של טבר.
זה לא 354?
לא, אנחנו בפרוטוקול נתקן אותו למספר חדש.
אז לא יהיה הגדלה, זה יהיה...
זה אישור טבר חדש, ואחרי זה, אחרי שיפורים הבאים, נעשה בטבר החדש.
זאת אומרת, זה לא הגדלה, אלא זה יהיה
אישור טבר.
טוב. אוקיי. אז אנחנו מאשרים את הטבר הזה.
כן.
תודה. עבר פה אחד. טבר מספר 419, הצטיידות בית ספר רימון. פה זה סכום של... 140,000 שקל, זה כל הסדות, ריהוט.
אנחנו מגדילים, אנחנו מציידים בסכומים הרבה יותר גבוהים, זה פשוט מימון שהגיע, אנחנו מבחינה רישומית עושים אותו בטבר, ולא עלות הצטיידות.
אוקיי. מי בעד? עבר פה אחד, תתקדם.
איך מראים להם מימוש? כי יש להם במקבילים הרי בזמן את...
זה, לצטיידות הם לא מבקשים מימוש.
יש פה רשום מימוש, אינו שלוש שנים ממועד ההרשאה הזאת.
שופן להם דיווח של מימוש.
אוקיי. לא תשכח בניות. גם את ההוצאות היא הרבה יותר גדולה, זה קל מאוד.
למעלה מכפול. אין בעיה.
טוב, צבר מספר 396 בסמך ושנשך לתכנון גני ילדים חדשים. אנחנו בסיור הראינו איפה על מה מדובר. אנחנו צריכים...
אין לי טיפו, זה... כן, יש את זה פה, זה כבר פרדסים. תסתכלו, זה מאחורי הבית שמונה.
הבית ספר.
אוקיי, הבית ספר הוא פה היסודי. אנחנו במגרש הזה, פה אנחנו בחלק שיותר סמוך לכביש, אנחנו צריכים, אנחנו למעשה רחוקים עוד שני גנים, גני ילדים. אני אגיד את זה אחרת, התחלתי מהסוף. אנחנו, לפי ההערכה שלנו, היום יש לנו חמישה שמתחילים את השנה הזאת, יש לנו עוד אחד שאנחנו גומרים לבנות אותו. לא יודע אם הוא מוכן ספטמבר, אוקטובר, לא חשוב כרגע, כי אנחנו מלא לא פותחים את השנה.
בנופי השרון?
בנופי השרון. אז זה שישה גנים של פרום חובה. רק הממלכתי, כן. רק הממלכתי. ואנחנו, לפי הצפי שלנו, אנחנו נמצא לפחות עוד שניים. עכשיו, אנחנו לא מעוניינים לבנות יותר, כי זה פיק. יכול להיות שצריך עוד אחד או שניים לשנה, לשנתיים, לשלוש. עכשיו, כל גן כזה שאנחנו בונים, זה גם כסף שלנו, אנחנו זה 6.5 מיליון, 600,000 שקל שלנו, שאנחנו שמים שם. אז אם נצטרך עוד גנים, וזה הכל עניין של אכלוס וטיימינג וכו', נצטרך את זה שלנו את הגנים פה, שאנחנו לא עשינו איתם כלום, לפחות שני גנים פה אפשר, פה, דולב ואורנים. דולב, אורנים, כל מה שיש שם. מה?
אם כבר הממלכתי, בחצב ירשמו מעל 40 ילדים עדות בשנה הבאה, מה עושים?
חצב?
בממלכתי דתי.
השנה היו ירשמו סבור ה-30?
לא, לא, השנה אין השפחות כבר.
28.
היה שנה מיוחד בגלל, א' לא יכולה לקבל את כולם. עדיפות ודתי. אבל היה שנה מיוחדת בגלל שהורים, היה להם איזה, עם קרמה לא טובה לחטץ. בסדר, השנה יש הרבה פחות כבר. זה עניין של גדלים. זה לא, זה אני מוכרח קודם כל לדעי ילדים נתאים. אני לא, אני חושב שלא דעתי, הוא רוצה ביותר. בסדר. אבל...
כמה זמן לוקח להקים גם?
שנה. לא, 8 חודשים.
השאלה אם נדרש לצאת לזה כבר עכשיו.
בטח, לתכנון.
כן, לא, התכנון.
לא ביצוע.
זה לא ביצוע, זה 150,000 שקל.
זה רק התכנון.
כן, אוקיי. לא, שני גנים אנחנו נצטרך בוודאות.
כן, אבל מתי תתחיל?
פורעבר, אתה תצטרך פה, אם היום יש לך חמישה, בלום רן אתה תצטרך שמונה.
כן, השאלה באיזה שלב לבנות אותם.
מה? שיש לנו שישה.
לא שניים, אתה צריך בלום רן, לא.
שמונה, לכן אתה צריך שמונה, אוקיי.
אתה צריך שמונה, בלום רן, תבוא בעוד 10 שנים, שמונה גנים.
השאלה באיזה שלב לבנות אותם בפועל.
מכמה שיותר מהר, כי הפיק של היכנוס פה, יהיה בעוד שנה, בעוד שנתיים, אם עכשיו אנחנו מתחילים תכנון, מתחילים, אני מקווה ששנת הלימודים הבאה, הגן הנוסף שבנינו יספיק לנו, ואם לא נצטרך לפתוח גן, אפשר הגננו, בדולב.
דולב,
אוקיי? יכול להיות שזה יהיה, גם השנה אנחנו ערוכים למצב שאני צריך לפתוח גן. אז עוד פעם, הגנים האלה הם הבאף, הם היכולת שלנו לתמרן על הרשת ביטחון שלנו. אבל שני גנים בוודאות אתה תצטרך באיזה גנים, שיהיו פה 8 גנים, תחשוב, שלפני כל היחוס הזה, כן? היו פה 4 גנים.
כן.
אוקיי, וזה בא אוכלוסייה צעירה.
כן.
אז ב-10-15 שנה, 8 גנים אתה תצטרך פחות. אז אני לא, לי אין עניין לבנות יותר סתם יותר, סתם מבנים שאחר כך כמו אלה, בטווח ארוך לא יהיה מה לעשות איתם, יהפכו לכל מיני דברים שאתה לא רוצה. אז נצטרך, יש לנו פה עתודה. אבל שני גנים בוודאות אנחנו צריכים. באגב, בתכנון של התוכנית האב, הם כתבו שם בין 8 ל-10 גנים. זה נכון, זה נכון. אז זה, בקיצור, הגנים האלה יהיו בקטע שבין מצפון לבית ספר, אבל לא צמוד, אלא פה אנחנו משאירים בין הבית ספר לגנים, עוד איזה שטח חום, לעתודה, חומה, שמצטרך משהו בעתיד לבנות, שנוכל לבנות שם. אז זה שני הגנים האלה, וזה רק לתכנון. אנחנו בחרנו, האדריכל שיתכנן, זה האדריכל שיתכנן את הגנים
שכבר עשינו. אותו, כן,
אנחנו עושים. עכשיו אני קולט, המפה הזו בעצם מכילת
ה... אזור תעשייה.
זה לא, זה מחליפים.
נכון.
תכף נגיע לנושא.
אותו תכף נגיע, זה בני. בקיצור, האדריכל שהתכנן, זה האדריכל שתכננת את הגנים גם בברוש וגם בנופי השרון. אנחנו רוצים שזה יהיה פחות או יותר אותו סגנון, אותו דבר, שלא יהיה לנו פה כל מיני סוגים של גנים. אז זה הסיפור של הגן הזה, אוקיי? של התכנון הזה, ורוצים לצאת לדרך, כי אתה קודם כל צריך תכנון, אז אחר כך עם התכנון אתה הולך למשרד החינוך, אתה מקבל תקצוב. בלי תכנון הם לא מאשרים לך.
אם תקבל תקצוב.
לא נקבל. יש הכרה בצורך.
למה אתה לא מקבל? אין לה מספיק כסף לכל התחתות שהם צריכים לתת.
זה בדיחה עצומה.
כן. טוב, אוקיי. מי בעד? עבר פה אחד, נתקדם הלאה. אישור טברים, עכשיו זה טברים גדולים לדברים אחרים, ככה, תיכון. אתה יכול, יש, אתה רוצה פה איזה, הנה, ספר תיכון. טוב, יש פה בפנים טבר תיכון בית ספר על יסודי. בהנחה שהתיכון יבנה 6 כיתות בשכבה, 6 שכבות. אוקיי, זה התיכון שבעיקרון הפרוגרמה מאושרת לנו. מה? ספטמבר 2021. הוא ייבנה בשלבים, זה כמו היסודי, הוא לא נמנה במכה אחת.
6 שכבות וכמה כיתות בכל
שכבות? 6 כיתות בשכבות.
6 על 6?
כן. עכשיו בתיכון יש הרבה שטחי מעבדות וחדרי מחשבים וחדרי כימיה וחדרי פיזיקה ואודיטוריום. ויש גם, האולם אנחנו בונים בנפרד, אבל זה...
זה משהו שיהיה בקומות.
בוודאי, לפחות 2 קומות. לפחות 2 קומות, אני יכול שאפילו איזה מבנה אחד יהיה קצת יותר. בקיצור, אנחנו, הפרוגרמה של משרד החינוך לתיכון כזה, 7,234 מטר, זה מה שמשרד החינוך אומר, זה מה שהם צריכים לבנות, כשיש... עכשיו השאלה, איך אתה בונה, מה אתה בונה, איזה כיתות אתה בונה. אני לא נכנס עכשיו לכל הדיון, זה עוד יעלה פה ויבוא פה ואנחנו נביא את הדברים. אבל צריכים להתחיל לתכנן.
אני זוכר שסביב התיכון היה לנו גם כל מיני התלבטויות. עם דרור, בלי דרור, חטיבה להגנה,
רק חטיבה. זה נגמר, אנחנו דיווחנו על זה.
שהכיוון הוא מה?
לא הכיוון.
לא הכיוון, יש החלטה של משרד החינוך.
שזה סטנדלון?
כן, יש החלטה חד משמעית. האלטרנטיבה זה, שזה הייתה שאנחנו נשארים פוראבר בדרור, עם כל המשמעויות שזה...
לא, אבל סטנדלון כשלוחה של דרור?
לא, לא, לא.
בכלל לא...
זה יהיה תיכון, פרדסיה.
לתלמידי פרדסיה בלבד.
תלמידי פרדסיה כרגע, כרגע זה פרדסיה. אם יהיה טוב, אז אני מניח שיבוא פה מכל הסביבה.
לא, אבל עם 6 כיתות, לא נוכל...
לאכלס, תראה, תמיד תיכון יש גם תמיד יש כיתת, מה שנקרא מבר או אתגר, כיתות יותר זה, יש כיתות של חינוך מיוחד, שלהערכתי אנחנו נצטרך, יכול להיות שבכל שכבה, חינוך מיוחד זה כיתה קטנה, חינוך מיוחד זה ילדים עם קשיים, אז אני מעריך שיכול להיות שנצטרך לפחות בכל שכבה כיתה אחת.
אבל לא עושים שילוב בכיתות הרגילות?
לא, 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 בתיכון.
בגילאים האלה לא? אוקיי.
בדרור יש כיתות חינוך מיוחד, 14 ילדים בכיתה, יש איזה מתכונת מסוימת, יש תקצוב מסוים, זה הכל זה. זה ילדים למשל, טוב, לא אתן דוגמאות, אבל יש, לומדים שם כל שנה בערך 3-4 ילדים היום מפרדסיה. אני מעריך שכשנגדל זה יהיה 7-8, וזה כיתות שיש להם ביקוש מבחוץ. ואתה עושה, אתה כאילו מרוויח על זה כסף, כי מי שבא מבחוץ הוא שערך עשה לימוד מאוד גבוה. אז זה כיתות שבחוץ, כל שכבה יש כיתת אתגר אחת, של 20-22 תלמידים. זה כיתות אתגר, מבר, זה כיתות שמשתדלים להביא אותן לבגרות, אבל לא כולם יכולים לגמור בגרות, קצת יותר חלשים. ויש את הכיתות הרגילות עם כל הזה. אנחנו בין 5-6 כיתות בוודאות יהיה לנו. כאילו, מבחינת, בטווח היותר רחוק. אני לא יודע אם נתחיל עם 5-6 כיתות, יכול להיות נתחיל עם 3-4, אבל כשהם הגיעו ליוד, יודע לפי י"ב כבר, אז זה צומח. הם יהיו 5-6 כיתות, אנחנו עושים את החישובים. עושים את זה כל הזמן, כל הזמן בודקים מחדש את עצמנו, וזה גם מתאים לפרוגרמה שאז בזמנו עשו.
להחלטה, או להתלבטות שהייתה לנו סביב, האם הולכת עם רשת כמו עמית, אור, וכן הלאה, יש השלכה על ה... פן התכנוני?
לא, הם יהיו מעורבים, מי שמתודיקה יהיו מעורבים מזה, החברה שלקחנו לייעוץ, ואנחנו בהחלט רוצים, אנחנו רוצים שיהיה לנו, שתהיה חברה גוף, לא חברה, זה גוף, חברה זה לא מילה נכונה, גוף קיצוני שיעזור לנו בניהול. כרגע יש מגבלה שגוף כזה יכול לנהל בפועל רק בכיתה י' משרד החינוך, אבל אנחנו רוצים לנסה לשבור את זה ולהביא למצב שהם יתחילו קודם, יכולות לתת כל הייעוץ הפדגוגי מתחילה. אנחנו בהחלט רוצים שיהיה גוף שיוביל לזה. אנחנו יישוב קטן מדי בשביל...
אני שואל בהקשר של התכנון, כלומר, איזה החלטות ישם שהן
רלוונטיות? הם יהיו מעורבים, במיוחד מתודיקה, בשלב של התכנון. אנחנו כרגע בוחרים, יש לנו, אני אגיד את זה ככה, זה מאוד חשוב, כאילו, השאלות שלכם נכונות. אנחנו ראינו פה, בחרנו משרד אדריכלים שיתכנן את זה. קיבלנו כל מיני המלצות על משרדי אדריכלים, שהם עשו דברים כאלה, ועכשיו, לא לפני 20 שנה. כי יש משרד החינוך, אני מבקש לך לעשות כל מיני דברים פדגוגיים חדשים, אחרים, מתאימים להתנהלות, גם אנחנו נראות מקומות כאלה, בתי ספר כאלה. עכשיו, בחרנו, במיוחד, בחרנו, קודם כל, משרד החינוך מאוד מוכר ורציני, שעשה דברים כאלה ודומים להם, ועובד עכשיו ממש בימים להם משרד החינוך על התוכנית הכי פורצת דרך שלו, זה לא מתאים לפרדסיה מה שהוא עושה. הם עושים את זה ברמת גן, ברמת אפעל, הם בונים שם בית ספר אזורי, ברמת גן יש עול שם, בליך, ויהיה בית ספר הזה, אני לא יודע איך יקראו לו, שממש בשלבים, הם לדעתי כבר התחילו, לא יודע, התחילו לבנות אותו, אבל בשלבים האחרונים של התכנון שלו, ביחד עם משרד החינוך, עם כל המומחים, עם כל הזה, הוא ממש מתוכנן כמו אוניברסיטה, מבחינת התפיסה הפדגוגית. זה לא מתאים פרדסיה, כי זה יותר קטן ויותר אינטימי וכולי, אבל הם אנשים שמאוד מעורים במה הולך היום בפדגוגיה ובמבנה, במבנה, לא בתוכן, אבל איך הוא יוצרים מבנה שהוא מתאים לפדגוגיה של 121, ואנחנו נמצא את השילוב במה שהם עשו שם ובמה שיש היום, כאילו, במה שמתאים פרדסיה, כאילו, מה שהם עשו שם זה לא מתאים לנו. אבל בהחלט מתאים לנו, נניח יש שש כיתות בשכבה, אז שיש שתיים או שלוש כיתות שהן כיתות רגילות, מבחינת המבנה שלהן, ונניח שתי כיתות שהן כיתות מחוברות והן מנועות כמו האב בכלל, שאתה יכול לעשות שם, אתה לא מעביר שיעור פרונטלי, אלא אתה מעביר, אתה עובד יותר על דפי עבודה ועל עבודות עם מחשב ועם לפטופים ודברים כאלה, וכיתה אחת נניח שאתה בכלל עובד בשיטה אחרת שלישית.
הקונספט של כיתת אם לא רלוונטי?
לא, הוא היום לא רלוונטי בשום מקום, אין דבר כזה בכלל. אין דבר כזה. זה הכל, אנחנו הלכנו לראות בפתח תקווה, בתיכון עמית, בפתח תקווה, עמית?
רשת עמית.
רשת עמית בפתח תקווה של בנים, בנים דתיים, כולם, הלכנו לראות, מתודיקה לקחו אותנו לשם לראות. זה לא פשוט דרך אגב, הבעיה הכי קשה זה המורים. מורה, יש הבדל, במורה עומד, שעומד ומדבר מול כיתה.
לעשות את האדפטציה.
הוא עושה את השינוי. כן, זה לעשות את השינוי, דיברו איתנו שם אנשים שמובילים את זה בתוך עמית, זה הכי קשה. אבל אם אתה בונה בית ספר, זה יותר קל לך, כי אתה מגייס מורים שכבר יותר צעירים, יותר מתאימים וכו'. אבל ראינו שם, בשכבה נניח, סוגים שונים. היינו בשיעור של שעתיים, ילדים למדו תנ"ך, בהאב גדול, כולם עם לפטופים, שתי כיתות ביחד, זאת אומרת, היו שם איזה 40-50 חברים הורמונים וכל הדברים האלה, כולם גם בנים, בכלל זה...
לדעתי אין הורמונים.
מה? יותר מה של...
הדיון מוקלט, בבקשה.
ועם שני מורים ועוד איזה עוזר וכו', והם מקבלים דפי עבודה, והם עובדים בלפטופ ונותנים את התשובות, ואחרי זה עושים איזה מפגשים, שיטה אחרת לגמרי. וראינו מפגשים, בכיתות רגילות.
זה לא מתאים, זה לא מתאים.
זה לא מתאים לכולם, הילדים, שאלנו אותם, אז יש כאלה שאמרו זה נהדר לי. טוב לי, אני אוהב את זה, היו כאלה שאמרו זה קשה לי נורא, כי אני צריך להתאמץ. כי אתה צריך לחקור, אתה צריך זה. אז צריך למצוא את השילובים הנכונים, זה פדגוגיה, זה למשל ברם קובעס, שזה גוף שאנחנו מתעניינים בו, הוא יודע לעשות את זה, זה המומחיות שלו. זה בדיוק המקומיות שלו, הוא מספר אחד בארץ, הוא יש לו בזה זה בתיכונים כאלה. ואנחנו רוצים, אז צריך למצוא את הדברים האלה, את השיטות האלה. המבנה צריך לדבר עם הפדגוגיה ולהיבנות לפי הפדגוגיה, כאילו התקנית, הכי התקנית שיש. וזה הכוונה, ולכן לקחנו גם משרד, זה אנשים יותר צעירים, עם ראש פתוח, עשו דברים מדהימים. היו גם מדריכנים אחרים, שעשו גם בתי ספר חדשניים עכשיו, אבל אחד הוא אלה רעבים להצלחה.
אנחנו עושים את זה בהליך תחרותי, ראיינו 8 כאילו
אותם נכדים. בסוף הגמר הגיעו 5, הם הציגו מה הם עשו, תכף נגיע גם ב...
אז זה נאמר אחוז בזה, ומזה את נהדך. גם את המסורת וגם את...
כן, בדיוק. אז בקיצור, זה פרויקט גדול מאוד. ברור שהמוצאה תצטרך לשים פה כסף מהמשרד החינוך, מה שהוא נותן.
אנחנו מדברים על עלות כוללת של 50 מיליון, שאנחנו נותנים 30, מקבלים 35.
אבל זה בשלבים. אני גם אומר, אנחנו גם נראה עקב מצד אגודל, זה ייבנה גם באופן, זה צריך להיות מתוכנן לפי זה שזה נבנה באופן הדרגתי, הוא לא נבנה במכה, בשלושה ארבע שלבים. כי יכול להיות שאנחנו נראה בעוד 4 שנים. שהכל מתאכלס, ונהיה לנו כבר צפי די מדויק של אוכלוסייה שגרה פה, שאולי אנחנו לא צריכים באמת שיש כיתות, צריכים רק 5. אז זה כבר לא מהותי אומנם בכסף, ולא אכפת לי שתהיה עוד כיתה, כי יש עוד חלל, זה כבר בנים, זה לא... מה? אבל בהחלט זה צריך להיות בנוי, וצריך להיות גם מותאם, וצריך להיות גם אופציה לשינויים תוך כדי תנועה, ולהתאמות וכל הדברים האלה. זה פרויקט מורכב. לא עשינו פרויקט כזה בפרדסיה, אבל אני חושב שתראו בית ספר כזה פה, יכול להיות מרכז אדמת שיגמור, נגמור אותו, זה כמה שנים טובות, אבל צריך להתחיל באיזשהו מקום. אנחנו צריכים במאי, יוני שנה הבאה, לשים אבן פינה, להבין את זה, כדי שזה יקרה. מה השנה הבאה? כמו ששמנו אבן פינה ליסודי במאי, מאי 2018, אנחנו צריכים לשים אבן פינה במאי 2020 לבית ספר. כדי שנגיע לזה, כשיש לנו יותר בנייה וכל הזה, זה לא פשוט, הדברים האלה.
ומול דרור הם מסוכנים?
כן, זה היה ביחד, היינו ביחד עם דרור, בוועדה העליונה של משרד החינוך, אז המנכ"ל שקובע את הדברים האלה.
נמיר איתו.
לפני חצי שנה, אני דיווחתי על זה פה, גם אולי אתה לא הייתה לשם. דיווחתי על הכל. ועם ריטו, שהאופציה הייתה או שנשאר, בוא נגיד, תשארו שנתיים, שלוש, אחרי זה נראה, יאללה, אני יודע מה יהיה אחרי ריטו, יהיה לי פה 1,000 ילדים, אני צריך לעשות אותם כל יום, יודע מה זה 1,000 ילדים, 20 אוטובוסים יוצאים מפרדסיה כל יום.
לא, אין להם מקום.
בתנועה הזאת, מי יוציא אותם? לא יהיה להם מקום, יגידו לי, אני סוגר לך השנה, תלך, איפה אני אלך? לא רוצה להיות תלוי באף אחד. אנחנו לא צריכים להיות תלויים באף אחד.
יבואו מהם בחוץ אליך.
כן, יהיה בתיכון, למופת, יבואו לפה. אז ילדים, גם מבחוץ, גם יש מושבים שלא ירצו ללמוד. אני מבטיח לך ירצו ללמוד פה. והאלטרנטיבה הייתה או ללמוד בדרור פוראבר, עם כל המשמעויות
שזה. לא פוראבר, בשנים הקרובות.
שנים הקרובות, אבל כשהיית רוצה לא היית מקבל זה. או הם לא היו מוכנים לחטיבת ביניים שלהם פה. שום אופן. מסיבות שלהם, אני לא נכנס לזה. הם היו מוכנים שתעשה פה חטיבת ביניים שלך ואת הילדים, או שתשלח לדור, שלא תשלח, תקבל אותם, לא נקבל אותם, תלוי מה יהיה. אז זה סיפור זה. וזו הייתה אלטרנטיבה, כאילו אין פה אלטרנטיבה אחרת. אם אתה רוצה להיות בוודאות של 100% של הילדים שלך יש מקום, אגב, יש לי בעיה למשל, עכשיו שתדעו, ילדי החינוך המיוחד. יש לנו בעיה קשה מאוד של שיבוץ שלהם. יש גידול מאוד משמעותי, של ילדי חינוך מיוחד בכל הארץ, זה לא רק ברסיה, זה מהרבה סיבות. בוא נגיד, בשנים האחרונות, לא בשנה הזאת, אבל במצטבר, בחר 4-5 שנים, גדלו ב-50% בכל הארץ. עכשיו, יש איקס בתי ספר. אני מדבר לילדים בחינוך מיוחד לבתי ספר של חינוך מיוחד. בתי הספר מפוצצים, הם נותנים עדיפות, קודם כל לילדים שלהם. יש בית ספר בעמק חפר, הוא נותן עדיפות לשלו. יש בית ספר במנשה, טוב, בגן שמואל, נותן עדיפות לשלו. הבעת שאתה אומר, כל אחד נותן עדיפות לשלו. יש עכשיו פרטחו בכפר יון, הנפלאות, הוא נותן עדיפות קודם. הכל מלא. אין לי איפה לשים את הילדים של החינוך המיוחד.
שעולים
מבב בעל יסודי, בשנה הקרובה. אנחנו נפתור את זה, אנחנו נריב, נפתור את זה, זה ייפטר. אבל כבר התחלנו לקבל טלפונים מהורים, איפה הילד יהיה? בבתי ספר שהם רוצים שהילדים שלהם יהיו שזה הכי טוב, הם לא מקבלים אותם. זה לא רק פרדסיה, אף אחד לא מקבלים. כל מי שלא בצל, תלמון לא מקבלים, מתקדימה לא מקבלים, אף אחד לא מקבלים. לכן אנחנו צריכים גם לנסות לייצר בתוך המערכת הזאת פתרונות שאנחנו נהיה בעדיפות ראשונה אצלנו, גם לילדים האלה. זה, זה פה, יש פה הרבה שיקולים שאתה, אנחנו למדנו את זה ככל שאתה עצמאי יותר. אנחנו לא עיר, שם תמיד אנחנו תלויים תמיד גם באחרים, אבל יש דברים שאתה חייב לפתח איתלות, כי אחרת אתה, הילדים, זה מאוד בעייתי.
שלא דומר, כמו דומר על החיסכון העצום בעשרות, עכשיו, בזמן ובבטיחות של הילדים שלא צריכים עשרה, לגבי לבית ספר, זה משהו מטורף.
טוב, אני רק משפט אחרון בעניין הזה, ברק, אנחנו בעצם צריכים לתת אור ירוק לחברה, למשרד מתכננים הזה, להתחיל לתכנן, משרד אדריכלים. אנחנו כמובן נביא גם את היסודי, בינו לפה אני זוכר את זה, אבל נביא את הבית ספר, נראה פה במליאה, בוועדת חינוך, נעשה פה כל מה שצריך, נראה את מה שתכננו, כרגע לא יודע מה להראות, אין פה כלום. אז זה הסיפור של התיכון,
ואנחנו בעצם נתנו... לא כל עבודת התכנון, יש כרגע פה נכנס כשכר מתכנן כ-60% כשנגיע לשלבים הבאים...
אנחנו עובדים, כל הדברים שאנחנו עובדים, הרי פה יש איזה 12 מתכננים, מתכנן קונסטרוקציה, מתכנן אינסטלציה, מתכנן מיזוג אוויר, מתכנן מים, מתכנן חשמל, בטיחות, נגישות, הכל התחומים,
אקוסטיקה,
נוף, הכל פה. אנחנו עובדים דרך האדריכל, האדריכל משלם לכולם, לכן זה גם סכום יותר גבוה, אנחנו לא מתחילים חשבנים כל אחד. כמובן שיש חברה, אנחנו צריכים לאשר אותם, אנחנו זה, יש לנו חברת פיקוח שמפקחת, כמו שחברת פיקוח שפיקחה על בית הספר, על היסודי, שחברה מצוינת. במקרה הזה של חברות הפיקוח, אנחנו באמת נפלנו טוב גם בשכונה, על הפיתוח וגם בבית ספר. קורן גואטה, חברה מצוינת, איכותית, מקצועית, מקפידה על כל דבר.
לא נפלנו, אנחנו בחרנו אותה.
אנחנו בחרנו, לא, בסדר, היה מכרז ובחרנו אותה, ובחרנו נכון. אז הם מתכללים את כל הדבר הזה מבחינתנו, זה לא בין מי עובד לבד מעולה. יש פה, יש לו עשרות, לא עשרות, יש לו הרבה אנשים שהוא מפעיל כדי שהדברים האלה יהיו מתואמים. זהו, אז אנחנו צריכים לשאול את הדבר הזה. מי בעד? נעבור למרכז התרבות. מרכז התרבות עוד לא סגרנו מתכנן. יש לנו עוד דיאלוג עם אגם, ראינו, זה היה, עשינו ביחד על הגני ילדים, על התיכון ועל מרכז התרבות. אנחנו עוד בדיאלוג עם שני מתכננים שאני חושב שהם מתאימים לנו לדבר הזה. זה דבר ייחודי, כאילו. תיכון, יש בו דברים מיוחדים, אבל יש איזה שטנצים, יש פרוגרמה, זה צריך. פה זה הכל פרי. אז אנחנו השארנו, אני מזכיר לכם בישיבה הקודמת, את האפיון באופן עקרוני, גם זה עוד יכול לעבור שינויים, גם על התרבות וגם פה. אבל אנחנו רוצים לאשר את זה, כי אנחנו ממש, אני מניח שבשבוע הקרוב אנחנו נסגורים אחד מהשניים המובילים. את התכנון, כמובן שהתכנון פה הוא יבוא פה למועצה, יכול להיות שגם לעשות שיתוף ציבור בעניין הזה, כי פה זה באמת משהו ש... זה מה שאנחנו נחליט, זה מה שנבנה, כאילו זה לא, אין פה, זה לא, כאילו זה לא תיכון, זה משהו שהוא, מה שאנחנו נחליט זה מה שיהיה. אז זה גם ברגע שיהיה תכנון, נביא אותו לפה, נביא אותו, נראה, אני יכול להיות שבאמת גם נעשה פועלית של שיתוף ציבור, או נראה ציבור, מהערות, שאלות, אז זה... מה?
הערים נכון, טוב ציבור.
אז זה המרכז תרבות.
ההליך של בחירת הערים עצמם הוא הליך נפרד של ועדת מכרזים?
לא ועדת מכרזים, יש פטור ממכרז התקשרות כזאת. משרד הפנים קבע איזשהו נוהל שלפיו אנחנו בוחרים יועצים מתכננים בפטור ממכרז. אז אנחנו פרסמנו... זה לא פרסום בעיתונות, בנינו מאגר של יועצים מתכננים, אפשר לראות אותו באתר האינטרנט שלנו, ובכל פעם שאנחנו, יש לנו איזה פרויקט בסדר גודל, אז אנחנו פונים לרשימה מתוך המאגר שלנו.
וזה היה הליך גם על התיכון.
כן, מגישים הצעות, ויש לנו פה, אנחנו ממיינים אותם, בוחרים אותם.
יש פה שילוב של הצעה כספית ושל הצעה של האיכות, כאילו, הוא לא מתכנן לך, אבל אתה רואה מה הוא עשה. בנה איך על זה, בנה בסתר זה, בנה זה. אתה מבין מה, עם מי אתה עומד לך, היו פה כאלה שהגיעו. והם לא, כאילו, הסתכל לך שהם אמרו, הוא לא מתאים, הוא יכול לתכנן את זה, אבל הוא לא מתאים. מה שאנחנו, ויש כאלה שאתה אומר, אוקיי, הוא מתאים, זה מתאים וזה מתאים וזה מתאים. עכשיו עניין הכסף הוא קובע, זה לא דרמטי הכסף, אבל כי הם פחות או יותר נעים סביב ה... שישה וחצי אחוז כולל מתכננים מהפרויקט, אז זה יכול שישה וחצי אחוז, שיש שקלות, שיש שתיים, זה עניין של מאות אלפי שקלים כל אפס נקודה הזה, אבל זה לא, אם אתה רואה מישהו שהוא תותח, אז אתה יושב, אתה אומר, שמע, תוריד פה את האחוז הזה, תקבל את העבודה, את האפס נקודה משהו, תוריד, תקבל. אז גם המחיר הוא משמעותי, אבל בעיקר זה הרמה באיכות, אתה רואה, אתה רואה משרד הדריכלים, אתה רואה, אתה ישר מזהה את האנשים, אין חוכמות. יש כאלה שיראו לך שהם עשו ככה וככה, אתה רואה את הרמה, אתה רואה 100 אנשים, יש כאלה שאתה אומר, וואו, זה... זהו, אבל היו פה, התחיל, התהליך הזה התחיל עם איזה 10 או 12, משהו כזה, משרדי הדריכלים. חלק בזה, כל הצד המקצועי פה, אגב, אנחנו נעזרים באותו משרד קורן גואטה, שהוא המשרד של הפיקוח, שהוא משרד, אנחנו סומכים עליו, אנשים רציניים, מבינים בבנייה, ברמה הכי גבוהה שיש, ויודעים מה כל אחד יודע לעשות, זה מסוגל לעשות, ומה הוא יכול, זהו.
אני חייב רק להגיד שאני לא כל כך מצליח להבין מה אנחנו מאשרים ברמה המספרית, יש פה...
אנחנו מאשרים 1.64 מיליון שקל.
שזה?
זה גודל הטובה.
הסכום של מה? 1,290,200?
זה הסכום שחלקו ילך לאדריכל, וחלקו הוצאות שונות בסביבות 350,000
שקל. לא, אני מבין, הדרך של
הצגת
הדברים זה כאילו יש לנו...
עלות ביצוע משוערת.
16 מיליון, זה לא נכנס לסך הכל. זה המספר העליון.
זה המספר הזה, מתוכו גזרנו כ-6.5%.
שזה היה 1,100,000?
1,100,000, על זה מוסיפים מע"מ.
אז 1,290,000.
ועל זה אתה מוסיף את הוצאות שונות.
הוצאות אגרות וטלים לתאגיד המים.
זה הוצאות שנועדו לקדם תכנון לקבלת היתר בנייה. הבצ"מים יכולים לכלול מדידות, עבודות קרקע, כל מיני דברים שקשורים לתכנון.
כדי לקדם תכנון, התכנון זה דבר מורכב בפרויקט כזה. אז כדי לקדם אותו, שלא נתקע כל פעם, פה צריך עוד מדידה, פה צריך עוד איזה...
החלקונים באמצע.
אנחנו מאשרים 1,640,000. 1,640,000, זה הסכום שאנחנו מאשרים.
ולפני כן השארנו את ה-2.9.
עכשיו, שיהיה לנו תכנון ונדע כמה זה עולה, נאשר גם את הטבר כולו, את כל הסכום. כרגע אנחנו לא...
לא יודעים כמה יעלה.
אז יהיה לנו עומדן יותר מדויק, לא דיבורים. יכול להיות שה-16 מיליון האלה, פתאום יהפכו לנו ל-14 או ל-18. אל תתעלף. טוב.
זה עומדן מאוד מאוד משנה.
זה לפני מע"מ.
כן.
לא, יש שם מע"מ.
לא, ה-16 מיליון הוא לא כל
מע"מ. כן. זה סכום שאנחנו מעריכים פחות או יותר, יכול להיות שאנחנו טועים קצת. זה לא משהו, אין לנו בשר, אין תוכנית.
והמימון הוא קרנות מועצה.
זה כרגע, אני מקווה מאוד, ברגע שיהיה לי פה תוכנית, אז אנחנו ננסה לגייס תרומה.
גם לבית הרבה.
מה?
לבית תרבות ולבית ספר אמרנו שזה...
משרד החינוך.
לא, בית ספר יש משרד החינוך.
הבסיס זה משרד החינוך, זה חלק
גדול. לא, אני אומר, לא ציינו את זה שהמקור...
כרגע המקור קרנות
המועצה. אני מבקש שכל פעם נגיד מה המקור.
ברור, איפה שלא כתוב זה קרנות המועצה. תמיד.
טוב, אז...
זה גם מופיע בהחלטה בפרוטוקול.
זהו, אז מי בעד? אוקיי, עבר פה אחד. אישור תבר 433 לביצוע סיגל מנות לצרכי ארנונה. זאב, תסביר בבקשה.
כדי שאני לא צריך לדבר הרבה, הכנתי נייר מאוד מפורט, מסובך. אנחנו חייבים, לא מסובך, פשוט. אנחנו חייבים פעם בחמש שנים לעשות מדידות בכל היישוב. איפשהו, לא עשינו מדידות כבר 8 ו-9 שנים.
תשע,
שזה בעצם בניגוד לנוהל של משרד החינוך, משרד הפנים. זה דבר ראשון, לכן אנחנו חייבים לעשות את זה, אין לנו מנוס. ויש לנו גם 300 יחידות דיור שמסתיימות פה, ואנחנו גם אותם חייבים למדוד, כך שבכל מקרה אנחנו צריכים לעשות מכרז. גם למדוד את יחידות הדיור הרדשות, כיום כל יחידת דיור שנבנית בפרדסיה ומקבלת טופס 4, אנחנו מודדים אותה לצורכי ארנונה. עם תסריד ועם כל.
עבר לו 1-5 שנים, לא?
1-5 שנים.
תסביר בבקשה, כל הטכניקה שאתה נעשה.
תכף אני מגיע. עכשיו, יש כמה שיטות מקובלות שלפעמים עובדים עם חברות מדידה. השיטה שבה המועצה עבדה בעבר, כי כבר עשינו כאלה סקרים, עשינו פעמיים בתקופתי פה את הסקר הזה, אנחנו עבדנו בשיטה של... שחברת הגבייה מקבלת אחוז בתוספת השטחים שהיא מודדת. זה
מייצר להם אינסנטיב להגדיל.
זה מייצר לנו שני יתרונות בולטים, לי, שני יתרונות בולטים. יתרון לי זה לכספי ציבור, למועצה, זה לא עניין אישי.
חגי גזבר.
לי כגזבר ולנו כמערכת מקצועית. זה מייצר לנו שני יתרונות. יתרון אחד שאנחנו בטוחים שהמדידה תהיה טובה, אמינה, ותמצא, תיתן אינסנטיב לחברה לדוד כמה שצריך ולתת תוצאה טובה. יתרון נוסף שיש לזה שאלות היא כנראה יותר זולה. אני בדרך כלל יותר זולה. מדוע יותר זולה? חברות המדידה לא יודעות מה יהיה אחוז תוספת השטחים, הם עובדים לפי איזה שהם ממוצעים. הפרוויסייה, במקרה, מרבית הנכסים, אין בהם
סטיות.
אין בהם סטיות מהותיות, בעיקר בשכונות שנבנו בשנות ה-90, שאין כל כך מקום להתרחב. זה בהיבט הזה. אנחנו השנה, עכשיו יש עוד אפשרות, זה שבה אם אנחנו לא הולכים על אחוז מתוספת החיוב, זה מה נקרא אחוז מהצלחה, אנחנו יכולים לתת את תמורת המדידה בשתי אפשרויות, או לפי מטרים שמדדים, או לפי יחידות שזה מחיר קבוע. מטרים שנמדדים גם נותן איזשהו אינסנטיב לחברה
למצוא הרבה,
שזה גם דבר חיובי בעיניי, ואפשרות אחרת היא ללכת לקטע של מחיר קבוע לנכס. וזה זה משהו...
בהגדרה של נכס מה זה?
כל מה שיש לו כרטיס R בארנונה, כאילו בספר ארנונה. אנחנו נכנסנו במכרז, יש לנו מקרה, אז קודם כל פרסמנו מכרז. המכרז כבר נפתח, יש לנו כבר 4 מציעים. ועדת מכרזים עוד שבועיים תבחר את המציע מתוך 4 האלה. 4 חברות מהמובילות במשק ניגשו לפה. פריטי? קצת אותי כמה חשובים.
ארבע
חברות זכו.
השיטה
של מה, מה השיטה שהחלטת?
השיטה שאנחנו הולכים זה מחיר קבוע לנכס. עכשיו, יש, שאלת כמה מספר נכסים, אז יש לנו מקרים שנכס אחד מפוצל הרי לשתיים. במכרז הכנסנו סנאי שבמקרה כזה קבוע לי 50%. למרות שזה לא מהותי בהיבט הכולל.
להבין קצת על כל העניין הזה של צילומים
כן, אנחנו הולכים לבנות פה עכשיו מערך משוכלל, מתקדם, שהכל יהיה ממוחשב, דיגיטלי, מלחיצת כפתור, ניכנס לנכס, נראה את הכרטיס, את הצילום, נראה את התסריט
מגידה. מה זה צילום?
מצלמה.
היא בחוץ.
היא בחוץ.
כמו שהיום במערכות של גוגל וכאלה?
כן, רק ברמה יותר מקצועית שלנו, שנדע מה מדובר.
נותר לך מדינה? מה יקרה אם שמול יגיד אני לא רוצה שתיכנס אליי בצלם?
לא,
מבחוץ. שתיים, אנחנו גם מעלים, מתכוונים להעלות את כל זה למערכת GIS. זאת אומרת, כל נכס יהיה לנו גם את הנקודות ציון שלו לפי המפה
עולמית
וכן הלאה. וגם הפרמטרים, היום למשל שאנחנו רוצים לראות כמה אנחנו מחייבים על ממדים, כמה זה, אין לנו את הנתון הזה בשליפה...
בשליפה ממוקנת, צריך לחפור בניירת.
צריך לחפור בניירת. אנחנו פותרים את כל הבעיות, אנחנו מטייבים את מאגר הנתונים שלנו באופן משמעותי ומביאים אותו לדבר הכי טוב שיכול להיות.
אוקיי,
אבל... מה, הוא שאל אותך שאלה, מישהו לא רוצה שיכנסו לו בביתה?
קודם כל, אם מישהו לא רוצה, אז אני מוציא לו שומה לפי מיטב השפיטה. אחרי שהוא יקבל את השומה, הוא כנראה רוצה שאני אבוא אליו הביתה.
זה בדרך כלל שומה יותר גבוהה או שומה לפי...
כן, אבל אמרת...
היה לנו מקרים כאלה פה.
לא, אני זוכר מה, הסיבוב הקודם.
לא, עכשיו גם, לא מזמן.
גם הסיבוב הקודם. יש לך מתוך...
מתוך
איקס תושבים תמיד יש אחוז קטן מאוד, אגב, של סרבנים.
למה? כי הם עשו, סגרו משהו, זה יכול לא מבינים בדיוק
כמו. אני רוצה להבין עד כמה הסיטואציה הנוכחית הולכת להיות יותר חודרנית.
היא תהיה חודרנית כי יש כוונה להיכנס לכל בית.
להיכנס לתוך הבית.
כן, ברור. תראו. אלא אם כן אנחנו רואים את המבנה ויודעים בדיוק מה יש בפנים, כי רואים...
לא, כי הזכרת למשל את הממד. בשביל לדעת, את הגודל
שלו. נכנסים לתוך הבתים, בוודאי.
ככה עושים סקרן עונה.
מתאמים מראש עם התושבים.
לא, כי הממד, אצל תומר, הממד רשום. רשום שהממד של תומר הוא כך וכך.
אצל תומר,
לתאם את המצב, הוא אומר להעלות אותו לשדה, שמחר תוכל לסכום את כל הממד.
גם היום אני יודע מה הממד של תומר, המדידה שנעשתה לפני 20 שנה. 15 שנה.
יש מדידות פה מלפני 20 שיש תיקים, שהיה סיפור הממדים, הרי אנשים פה הראו פה, לא היו הרבה, אבל היו אנשים שהראו. התחלנו לחפש בחומרים, יש מקומות בתים שלא מדידו אותם 20 שנה, לא 10 שנים.
יש 20 שנה. יש בתים שאתה לא מאתר במערכת...
מ-2000, מ-2000 הייתה
גודל הממד. אז הלכנו לקטע של היתר בנייה, גם שם יש ממד. ובהרבה מקומות שהלכנו ליתר בנייה, גילינו שיש יתאמה למצב בפועל, בעומשים לערער. זה תהליך שהוא לא צריך להיות במערכת שהיא...
בתוך הבית הם עושים צילומים כלשהם?
לא שאני יודע.
לא. אז זה משהו שצריך... שנייה. אז זה משהו
שבמכתב...
חברים, בואו רגע להשלים משפט. אז במכתב שיצא לציבור, אני חושב שחשוב קודם כל להגדיר מה תעשה חברת המדידה הזו, מה מותר לה, ועד איזה גבול. זאת אומרת שאם הם מצלמים את חזית הבית, זה צריך להיות כתוב, ואם הם צריכים להיכנס לבית למדידת ממד, זה צריך להיות כתוב.
למדידת הכל, לא רק ממד.
לא רק, לא.
כל תושב.
מה יש להם עוד למדוד בפנים?
הכל? הכל, מדרגות.
אה, באמת? אבל זה לא עובד...
קרניזים שבולטים, יש כל מיני
שם. לא, אני בחוץ.
לא משנה, הוא יכול להיכנס לחצר. יש כלב
ולא עכשיו זה. לא, אני לא אומר מבחינת רשות הכניסה. אני אומר, מה יש עוד למדוד בפנים שזה לא הממד?
אתה לפעמים צריך לדוד את הפנים,
לא
טוב.
אם למשל... לא למשל בבית יש פטיו. גם לכאורה עכשיו זה גם לא משנה, כי אתה בבעלה מתייחס לממד כמו שמתייחס אל השטח הרגיל.
לא,
אז למה זה רלוונטי אם זה ממד או לא ממד? הרי מחייבים עכשיו על ממד כמו רגיל.
יש לי אבל, יש לי עוד דברים שם, למשל מרפסות מקורות, מרפסות פתוחות, יש כל מיני דברים שהם חלק מה...
מרפסות זה גם חוץ, זה גם
חוץ. לא בכך. יש גם נשאר בבתים.
טוב, מרפסת זה המהות של
השביל. בבתים יש לפעמים אפטיו באמצע, או שחדר המדרגות הוא זה, אם אני לא אכנס, אז לך יפסיד. כי אני מזכה אותו לשטחים, אם יש לי חור באמצע הבית. יש כאלה דברים, לא מעטים, אבל יש תהליך. חייבים להיכנס לכל נכס. זה לא משהו שמיוחד לפרדסיה, זה משהו שכן מכל הארץ.
כאילו, שיש חדר מדרגות פנימי פתוח, אז מזכים על השטח הזה?
החללים כאלה.
לא יהיה, זה כן.
יש כזה דבר בפרדסיה?
כן, כן, כן.
כן, לא הרבה, אבל יש. זאת אומרת, יש כל מיני שיטות, יש מחסנים, ויש כל מיני דברים, וצריך למדוד את הנכס.
מחסני כתר.
אני, אז זה לא ממש לא נעשה אפיון, נדבר עם אנשי מקצוע, נקבל החלטה. ולפי, זה עניין מקצועי, נתן לצו ארמונה של המועצה.
מה אומר הצו?
אני לא שולט בכל מילה ומילה.
איך זה? פתאום הוא נעשה, פתאום הוא נעשה.
לא, חבר'ה. אני מגיע, אתה לא זוכר.
טוב, המימון הוא משרד הפנים.
יש לך הגדרה של מנהל הארנונה
או
משהו כזה, נכון?
כן, מנהל הגבייה.
מנהל הארנונה.
השם הנכסי.
טוב.
אנחנו מבינים שיש בזה פוטנציאל ציבורי
לא פשוט. לא יהיה שום, תקשיב טוב. לא יהיה שום שינוי מדיניות, תהליך המדידה. בסדר? זה לא משנה עכשיו מדיניות מדידה, לעומת מה שהיה בעבר. לא יהיה.
מה מדיניות ומדידה?
אז אנחנו נאתר אותה. זה לא דברים שממציאים. יש מדיניות מדידה מאוד ברורה, מה כן נמדד, מה לא נמדד.
מה נכלל, כאילו
מה נכלל, אבל לא נכלל.
לא מדיניות מדידה. הבנתי, מדידה לעניין
חיוב,
לא לעניין שיטת הצילומים, זה משהו,
GIS זה משהו חדש. נכון, יש מדיניות לעניין חיוב, למשל קרניזים שבולטים, רק מה שבולט מעל, נדמה לי, הייתי תפיס אותי במילה, 60 סנטימטר, רק מה שמעל זה.
כל הסיפור הזה של רצפה,
כן? חשוב אם זה מרוצף למטה.
לא מרוצף, לא רק 2020,
כל הסיפור. לא ישתנה שום דבר במדיניות.
לא, אני מבין, אבל עדיין זה נושא שהוא תמיד, כל פעם יוצר
בעיה.
והסיבה שתכין אותו לעכשיו היא קשורה אולי לעניין העובדה שאנחנו בהתחלת קדנציה ולא בסוף קדנציה.
זה יכול להיות. אני יכול להגיד לך שבאבן יהודה עשו סקר מדידות לפני שנתיים ובכל זאת ראש המועצה ב-98%.
זה לא תחייה של יומיים.
תראה, אני לא יודע...
ניקמנו את זה לא נעה.
טוב, בסדר.
אפשר להנגיש את הכללי מדינה.
תראה, אני רק אגיד לך משהו. אני נבחרתי בקדנציה הקודמת, הרי. אז מה, השנה הראשונה, הדבר הראשון שעשה זה סקר מדידות, כאילו... לקח זמן, ברור שלא עושים את זה.
הם מפורסמים בצורה
כלשהו?
מה?
כרגע
לא.
סוד מדינה.
טוב.
זה באמת אחד הראשים ש... גם בגלל שהם שונים מיישוב ליישוב, אתה רוצה סביב זה ממש...
יש קדימות של משרד הפנים?
כן, לאחר.
אבל לא נראה לי שזה אפשרי. לא אפשרי, כי אם תן את זה למשרשיות שיוביחו ושרשיות שיפסידו, מי יאזן ביניהם?
הנושא של
הממד
למשל, היה שינוי באותם כללים.
הממד זה
פוליסיה... לא, זה הכללים שאני לא יודע, איך מחשבים.
אבל זה בא לאישור מועצה.
כן, אני אומר, זה דוגמה למצב שבו כן...
שלא יהיו יבנו, גזבר המועצה לא יכול להחליט לבד, להוסיף חיובי הממה לתושב, בלי מדידה או משהו. כי אני מרגיש פה קצת
חוסר אמון.
חוסר אמון.
לא, חס וחלילה. אנחנו פשוט לא יודעים את כל הכללים.
אני מבטיח לך. יש הרבה דברים שאתה לא יודע.
בוודאי.
בגלל זה אנחנו שואלים. אני רוצה להגיד לך שאני מקווה מאוד שסקר ארנונה לא יביא יותר הכנסות. סקר ארנונה לא יביא יותר הכנסות.
אין מה לעשות, לפי ניסיון מקצועי, סקר ארנונה תמיד מביא הכנסות.
דרך אגב, יש גם סיטואציות הפוכות, עד כמה שאני זוכר.
היו,
של טעויות.
נכון.
גם פה עכשיו היה נורא.
ודרך אגב, מה המדיניות על once זה הותר? הותר שיש שם עוד 3 מטר? כמה הולכים...
אנחנו תמיד הולכים לפי בית הלל. יש רשויות, נדמה לי עשו את זה אפילו בקדימה, שגילו תוספת של 10 מטר, גם חייבו את התושב בהיטל פיתוח. זה אלפי שקלים, אנחנו לא עושים את זה.
מה אנחנו
עושים? אנחנו מחייבים ממועד ספציפי. ואם יש לטובת העיר, לטובת התושב, אנחנו נותנים לו גם זיכוי אחורה קצת.
לא, אבל מה זה מועד ספציפי? מועד המדידה ואילה?
לא, אנחנו ממועד הוצאת השומה. אנחנו נעשה את זה לפי שכונות, אנחנו נוציא בכל שכונה בלק. ממועד ההודעה ואילה.
זה המדידה, ההודעה זה המדידה.
ממועד ההודעה.
ההודעה היא אחרי מדידה.
לא הולכים 3 שנים אחורה, 10 שנים אחורה.
בשום פנים ואופן, למרות שמותר.
תאורים?
כן. לא. אנחנו הולכים תמיד לפי בית הלל, כי המחשבה היא מחשבה של לטובת התושב. וגם המערכת, הרי מה המערכת פה רוצה ליצור? רוצה ליצור תזרים הכנסות קבוע. אז אם אני תפסתי אותו עוד שנה, מה אני ארוויח מזה חוץ ממשהו נקודתי? אין לזה משמעות.
וכל המישור שקשור לשרונים, איך הוא בא לידי ביטוי?
אין קשר. אין קשר.
אנשים
יסגרו
חנייה,
הפכו
אותה לחדר.
הם יחויבו?
יחויבו.
מי הפכו אותה לחדר, הם יחויבו. אם איזה חנייה נשארה סגורה, אבל היא חנייה, אז היא חנייה?
יחויבו חד משמעית.
סגורה, אבל
היא... אם היא סגורה, נגיד שסגרת עם טריס בחזית, אתה יכול להכניס לוחו, זה לא חדר, אתה...
לא, זה חנייה.
אתה יכול לפתוח ויכול להיות כל המסתעות.
זה חנייה?
גם היום, זה הכלל. הוא גם כלל יוצא דופן.
כן, זה...
כלל יוצא דופן, אבל לא... אפשר לטפל בהכל במקרה.
פעם אני זוכר שהיית מבקש, תראה לי שם חולית חונה שם.
נכון?
אותו
דבר. אותו דבר. אותו דבר. אבל אם סגרו אותה ועשו מזה מספרה, אז זה מספרה, אתה בא, אתה רואה שיש...
אם יוצא הרי עשו מספרה במרתף.
לא, לא קשור.
לא, גם ים יכול להיות שאנחנו, אם יש משהו במרתף.
אבל במרתף או בזה,
זה הוא יחויב לחוס. הוא יחויב על השטח הזה כארנונות עסקים. אפילו שבו לא גדול.
ארנונות עסקים, זה עולה, מדברים על זה הרבה פה, אני ראיתי, זה שולי, לא, אבל זה...
זה שולי.
זה שולי, כי כל ההבדל בין ארנונות עסקים וארנונות מגורים, נגיד 30 שקל למטר, נגיד שלקח 12 מטר בבית, 20 מטר, אני לא, אוקיי, 20 מטר הפך אותו לעסק. אז 20 מטר כפול 30 שקל, 600 שקל בשנה. ביג דיל, זה עסק. זה לא משמעותי, זה גם... זה בהוצאה מוכרת.
מה לגבי גן פרטי?
מה?
לגבי גן פרטי. מגיעים בסקר ורואים פתאום...
אנחנו נברר, נעבוד יחד עם היועץ המשפטי, וכל בעיה כזאת, אין לי תשובות לכל הבעיות.
יש אפשר אינספור...
אינספור מקרי, כל מקרה שלא יהיה לנו תשובה.
מה מפתיע הערכה שיהיה?
מה שהיועץ המשפטי יחדירו אותו. בעיקרון אתה שואל אותי, זה עסק, אבל אני לא יודע להגיד לך, זה היועץ המשפטי יגיד.
ואני כבר...
לא, יגע לך אם אתה רוצה לפתוח תיבת פנדורה כן או לא. ואתה צריך להגיד לי אם אתה רוצה לפתוח תיבת פנדורה כן או לא. כי אם אתה תגיד כן, אז באמת, אנחנו... כל הרזולוציות של הדברים הקטנים האלה, זה המשמעות שלהם.
אני גם רואה אבן יהודה, ואני... הפעם מתרעיש כזה באבן יהודה, ואני גם רואה את הפייסבוק של אבן יהודה. ומשם מתחילים, בעיקר בתושבים החדשים, שלו ותיקים שבאו בשנים האחרונות, יש תודעה שיש את המועצה ואנחנו נגד המועצה, אנחנו רוצים כל הזמן, מה פתאום רוצים איתנו עוד כסף ומה פתאום זה, ובעצם מה המשמעות של תהליך המדידה? להביא לגבייה חוקית ושוויונית, זאת אומרת אם יש תושב שהגיד את הבית שלו באופן בלתי חוקי, הוא צריך לשלם יותר, הוא בעצם צריך לשלם כמו כולם. זאת אומרת, אחת היתרונות של מדידה היא להביא לבסיס שוויוני בין האוכלוסייה. יש כאלה שמשלמים על נכסית ויש כאלה שלא משלמים.
לכן
זה אמירה ערכית.
זה אמירה ערכית, קח אותה לנושא של דיירות משנה, קח אותה לנושא של שעונים, קח אותה לנושא, בוודאי יש
שם כמה. מה קשור דיירות משנה לארנונה?
לא, אני מדבר על הצורך,
אני אומר שיש
דגל הערכיות.
שוויון. לא יכול להיות שיש אזרח שמשלם על 200 מטר לפי 150, ואזרח שיש לו 150.
200 מטר משלם לפי 200.
לפי 200.
זה העניין.
זה העניין.
לכן זה, בהמשך למה שאמר אדר מקודם, לגבי שקיפות ולגבי העניין של אם הציבור, לא נגד הציבור, כמו שקורה עכשיו במילדה. אז כן חשוב, האמירה הזו שלנו, כמועצה, שלמעשה החיוב לא יהיה רטרו, אלא
בזמן ההודעה. לא יהיה רטרו.
תשמע, זו הודעה דרמטית, נכון? זו הודעה שמחבקת את התושב, זו הודעה שיכולה להביא לה... רק שנייה, סליחה. זו הודעה שיכולה להביא לתושב עצמו, שאם הוא אכן עשה שינוי בשנים האחרונות, לא להירתע או לא לחפש אחד איזשהם קומבינות, אלא לבוא באיזשהו נפש חפצה.
גם שזה רק משמש לצרכי ארנונה של המועצה, וזה לא קשור.
ודאי, ודאי. כלומר, יש משמעות.
טוב, אנחנו צריכים לצרכי, קיצור, צריך לסרה פה הסבר.
כלומר, הפנייה לתושב היא צריכה להיות דבר שמכבדת באוריינטציה חיובית ולא מנקרת.
טוב, צריך יהיה לנסח
ברור שחלק מיעוט רעשני לא יאהב את זה, אבל
זה לא סיפור.
מיעוט רעשני יביע את זה בכל.
לכן זה הפתיח, לכן הפתיח גם במכתב שכזה, זה החיוב של המועצה פעם מחמש שנים לעשות דבר.
ברור,
טוב, מי בעד אישור התב"ר? אגב, המימון שלו רובו ממשרד הפנים.
בינתיים מהקרנות?
מהקרנות, אבל משרד הפנים משתתף. אז מי בעד? 1, 2, 3, 4 בעד, מי נגד? 2 נגד, אוקיי. נעבור לסעיף הבא. דיון, אנחנו עושה לבין, לא נשאיר אותו פה. דיון בתב"ע מספר 057, סליחה.
אפשר יותר קטן?
יש לך את זה פה, מה אתה צריך שם? פה זה נראה יותר טוב, בני. טוב, לא חשוב, אני, שנייה, אוקיי. חבר'ה, בואו, דיון בטבע.
תלחץ על מרובע.
טוב, עזוב, בני, בואו. הדיון, בואו אני רוצה להסביר שנייה את הרקע לדבר הזה. אתם מכירים את הסיפור של אזור התעשייה בית ליד, שהוא בא מצפון פרדסיית בית ליד וגם אחרי. ששותפות בו, אמורות להיות בו שותפות שלו, 4 רשויות. פרדסיה. אנחנו הכי קטנים, כל הטבע הזאת נוגעת לנו באיזה 30 מטר בסך הכל, אולי אפילו פחות, אבל אני יודע שאנחנו צמודי דופן וזה עובר דרכנו ועל ידינו וכולי, אנחנו נהנה כמובן, אמורים ליהנות מחלק הרבה יותר גדול מההכנסות של זה. לב השרון שמובילה את זה יחד עם כפר יונה ועמק חפר שהיא שותפה בחלק הצפוני יותר. עכשיו התוכנית הזאת מתקדמת, היא עכשיו נמצאת במחוז מרכז כבר להפקדה. וזה שלב מאוד חשוב, ברגע שהיא תופקד, כדי שהם ביקשו אותה, לא ביקשו, זו חובה שכל הרשויות שכאילו, שאזור התעשייה עובר בתחומן, יאשרו את ההגשה הזאת להפקדה וכאילו יחתמו. היום כשמגישים תוכנית כזאת, זה לא מספיק חתימה של ראש הרשות, אלא צריך גם אישור למועצה, לדבר הזה, לכן אנחנו מביאים את זה לפה. עד לפני שנה או שנתיים, ראש רשות היה חותם, שלום על ישראל היום, צריך לדברים לתוכניות גדולות שמביאים, שינוי תב"עות ודברים כאלה, שיעור מועצה. עכשיו הם ביקשו מאיתנו אישור, כל הרשות החברות חתמו, יש גם הבנה לגבי חלוקת הכנסות, לא נקודתית, זה גם יבוא לוועדת
לוועדות הגיאוגרפיה, יש ועדות גיאוגרפיה של משרד הפנים, שם יחלקו את ההכנסות, לפי ההכנסות שיש לנו היום. אנחנו נקבל את הנתח שלנו, אני לא...
שעומד על כמה?
8%.
תראה, מדברים על משהו כמו 8%. 8% ממיליון 300,000 מטר. זאת אומרת, זה בערך 100-120,000 מטר. אני לא רוצה להכניס את זה לפרוטוקול גם כי אני רוצה, אני רוצה יותר, אנחנו גם מציגים יותר. 120,000 מטר, בנוסף למה שיש לנו היום.
מה יש לנו היום?
לא, היום יש לנו, היום יש לנו,
אזור התעסוקה ב...
היום יש לנו 8,000 מטר בקניון, אזור התעסוקה שלנו בסביבות נטו בערך 40,000, 35,000-40,000, ברוטו זה 50 בערך. אנחנו גם עובדים על זה שאולי זה יגדל. כי אפשר להגדיל עוד קומה, אבל זה אפשר לעשות שם כמה דברים, אם שקווה מתחיירו, אז אנחנו עובדים שם גם להגדיל את זה, וזה בא בנוסף, זה אקסטרה. הדבר הזה, זה גם לא, אני אומר היום, זה צריך להתחיל את התהליך הזה, אבל אני לא, בטח לא בקדנציה הזאת נראה שקל ארנונה, ואני גם לא יודע אם בקדנציה הבאה.
לא,
אולי, מה?
האישור שלנו היום, הוא בעצם נותן את
נכון, האור. נכון, יוצאים לדרך, זה לא, דרך לא. מורכבת, היא מסובכת, זה 4 רשויות. זה פיתוח פה של מגרשים, חלקם פרטים, אנחנו לא מובילים את התהליך. אנחנו אחרים מובילים את התהליך, תוקם פה מנהלת. אנחנו הקטנים פה. הם יש להם אינטרסים לא פשוטים פה, הרבה יותר גדולים משלנו. אנחנו, אבל אנחנו צריכים לתת את האישור שלנו לדבר הזה. אני עכשיו רוצה, בקיצור, אני רוצה שבני יציג את זה בכמה משפטים, לא ארוך, כמו שישנו אותו עד שעה מאוחרת, כדי להסביר את זה, ומה יש שם, ומה יש באזור פסוקה הזה.
בבקשה, רק עוד שאלה מקדימה, יותר כללית. בזמנו כשדיברנו על הצורך של רשות, המפתח של מטראז' אזור מסחרי, אזור תעשייה אל מול מספר התושבים. אתה אז נתת איזשהו כלל אצבע שאמר, אני לא זוכר, אני שואל.
דיברנו על 120,000.
לא, 12 מטר לתושב.
12
מטר מדברים על בין 11 ל-14, אני אומר 12.
ואם אנחנו...
אם יש לך 12 מטר תושב, אתה מסודר.
יפה, ואנחנו עכשיו...
לא צריך את המדינה, לא שום דבר.
ואנחנו הולכים על כ-10,000 תושבים.
120,000.
כלומר, אם אכן נצליח לקבל 120,000.
100,000. 100,000 פה, ועוד 50,000 ב...
נגיע לעצמו.
בשלנו, ועוד 10,000 שיש לנו, אתה כמו ברמה של תל אביב כמעט. כאילו מבחינת...
לא ברמה של תל אביב, צריך להגזים, נגיע לעצמאות כלכלית.
עצמאות כלכלית, אתה עצמאי.
אוקיי, ובאישור הנוכחי שלנו כרגע, אין לנו ערבויות על מה כן לקבל.
לא.
לא, זה גם לא... הם לא... עוד פעם, מי שיקבע כמה, יש ועדה גיאוגרפית.
אבל אז יהיה לנו קצת מורחק,
לא רואה? לא, זה לא קשור, ועדה גיאוגרפית נדענה לגופו של עניין. תיקח את פרק, אנחנו נגיש בקשה לוועדה, התחילו, זה יתגלגל, התחיל להתגלגל. עוד שנה, שנה וחצי, כשזה התחיל לקרום עור וגידים, ניקח גוף, ויש גופים כאלה שעושים את זה, נגיש בקשה לוועדה הגיאוגרפית. בוועדה הגיאוגרפית נצטרך להציג מה יש לנו היום, מה יש לנו בתוך שלנו, מה אנחנו מצפים פה לקבל, מה הסדרי זמנים העבודונים, ועבודה תדון. עכשיו, עבודה, אם אתה בחסר גדול מאוד, תיתן לך נתח כפי החסר שלך. עכשיו, יש פה ממה לקחת, זה לא בעיה. זה הכל. לכן, התהליך הוא די ברור. בעבר, זה באמת היה עניין של אני יוצר לך עכשיו, תביא לי מפה, תיקח. נגמר הסיפור, זה משרד הפנים, אחד הדברים הכי טובים, אחד הדברים הטובים שדרי עשה, באמת אני אומר את זה לזכותו, כי אפשר להגיד דברים לכאן ולכאן, ואחד הדברים שדרי עשה לפני שנתיים, נדמה לי שהוא עשה, הוא הקים ועדות, פעם היו לכל אירוע כזה מקימים ועדה מיוחדת. היו לו 200 ועדות. עכשיו, אז גם כל אחד גורר את מה שהוא עוסק בו. יש ועדה, כל מחוז שלו ועדה, שיש ועדות גיאוגרפיות קבועות, עם יושב ראש קבוע וצוות קבוע, עם צוות מקצועי קבוע שמלווה אותם, מתכנסות פעמיים שלוש בשבוע, נדנות ב... כל אחד מגישים לבקשות. למשל, יש היה דיון גדול מאוד על אזור התעסוקה של קדימה, קדימה לב השרון, למי שייך אותה הכנסות, בין קדימה ולב השרון. שנה רבו, בסוף הוועדה גובד פסקל, ככה או ככה. יש בה, עכשיו, לוועדות לא פוליטיות. בעבר, גם כל ועדה כזאת היה פוליטיקה. זה ועדות מקצועיות. בסוף השר צריך אומנם לחתום על הוועדה, אבל זה ועדות מקצועיות, ואתה בא עם נימוקים מקצועיים. עכשיו, יש פה הסכמה, דיבור די ברור שאנחנו מקבלים פה לפחות 8%. אבל בסדר, צריך להגן את זה, להגן את זה. עכשיו זה עוד מוקדם, אין איפה עם מי להגן את זה. זהו.
בני.
בוא נעשה לכם לקיימות עם התוכנית, אני באמת אנצל.
אבל בני, לא ארוך, אתה יכולים לדבר הרבה יותר מדי. סתם נסחול נסחול.
טוב, אתם רואים פה על התוכנית, כל הקטן הזה, כאשר הוא גובל בצד הדרומי בפרדסיה.
צומת בפנים.
כן, בקומפילציה אתם רואים את בעצם התוכנית 48, נוף השרון.
שרון, בואו לראות את זה בשם.
של אזור יבולי. בצד הצפוני אתם תראו פה את השטח שכבר משהו
סקרים לו איפה מחלף בית ליד בצומת.
אני אגיע הכל. בצד הצפוני אתם רואים את האזור שבעצם איפה שעמק חפר מצטרפים. בשטח המרכזי הזה מחולק בין כפר יונה לבין לב השרון. לא חשוב כרגע להגיד ממה, זה לא חשוב. מה שחשוב להגיד...
קנת השטחים שהם תורמים לשטח המוניציפלי שהם תורמים לאזור תעשייה.
תנו לי כמה דקות. לאורך הפרויקט הזה בעצם שמנו פה ברקע את הקטע של התפתחות של כביש 4, המחלפון של פרנסיה, כבישי הסיידווי שמובילים מפה דרך אזור התעשייה, דרך חיבור לשכונה שלנו ל-148 שיקום ממש בקרוב, אולי בשנתיים הקרובות, דרך אותו כביש שהולך ומגיע פה ואז מכניס את התנועה לתוך לתוך המרכז הזה, אותו כביש ממשיך פה ומוציא אותך לכביש 4 ומתחת בעצם ממשיך על הצפונה. מה שאני רוצה להדגיש זה מה שנוגע לפרדסיה. קודם כל, רקע כללי, שתדעו שמדובר בכפר יונה הולכת להיות עיר, לפחות לפי התחזיות 78,000 תושבים. שטח התוכנית 1,287 דונם. התוכנית הזאת מלווה בנספחים, ממש בשפע, נספחי מים, ביוב, ניקוז, שימור, תחבורה, חשמל, נוף. יש פה טיפול ממש מערכתי שלם בכל תחום אפשרי. והדבר שאני רוצה גם להדגיש ככה, מה שנוגע אלינו זה השטח שאנחנו מכירים אותו כשטח יבולים. שהייתה פה תשומת לב מיוחדת, הוא כולו אזור תעשייה, אבל האזור הקרוב אלינו יהיה תעשייה עתירת ידע, לא תעשייה מזהמת או מטרידה. דבר חשוב שתשימו לב פה, השטח החקלאי הוא בשטח התוכנית, הוא נכנס כדי לשמר פה את החיץ בין פרדסיה לבין...
בין אזור התעשייה. זה היה לנו מלחמה גדולה מאוד על השטח הזה.
רצו להוציא אותו מהתוכנית.
זה שטח שהוא לא בפרדסיה, זה שטח של פריונה.
אבל הוא מוגדר חקלאי, זה מה שחשוב.
עכשיו הוא מוגדר חקלאי, והחייס הזה בין הבתים האלה, שזה הבתים שהם מתחילים להשתקם בשכונה החדשה, ורושה שבונית פה, ופה הדיור המוגן וכו', יש פה בערך 200, לדעתי זה בערך 200 מטר, אולי טיפה יותר, ששמרנו עליהם כחייס. אגב, זה גם עתודה לעתיד, אם יום אחד, לא יודע, לא בזמננו, אבל אם צריכו לעשות משהו לזה, אז לפחות יש פה איזו עתודה שמקיפה אותנו.
שאלה שלנו.
לא שלא משנה, אבל יש העברת גבולות, יש את הכל...
ארבע שטחים.
אם צמודה אליך, חלקות שטחים, יש...
האזור של מסר, של לסר, זה שלנו. בסגול שלנו.
זה שלנו. אני רוצה להדגיש שהתוכנית הזאת יש לה שלביות. יש בתוכנית, כדי לקיים אותה, ארבעה שלבים שרובה מוטי תחבורה. זאת אומרת, כדי לקיים את שלב... המיידי זה לבנות פה 130,000 מטר. כדי להוסיף עוד 200,000 מטר מרובע, צריך ל... יש פה תנאים שלא לא חושב שזה הזמן להיכנס אליהם, אבל שכולם מוטי תחבורה. למשל ש-57 חדש יפעל, זה יגודל, אין טעם להיכנס לזה עכשיו.
ואגב, רק שנייה שלא קשור, זה שכונה מתוכננת של כפר יונה, אני לא זוכר את השם שלה, שכונה מערבית נקראת, שכונה של איזה 4,000 יחידות דיור, היא מגיעה ממש, גם זה פה היה לנו מלחמה גדולה מאוד, הם יצמדו לפרדסיה להרחיק אותה, לשמור פה על ואפר ירוק, ושהבתים שיותר קרובים לפרדסיה, בתים של 6 קומות, הם רצו שם מגדלים של 15-20 קומות.
חשוב לציין...
אבל זה... זה עוד 10-15 שנה.
עוד 20 שנה אתם לא תכירו את האזור.
אני יודע.
יש פה תמהילים... יש פה תמהילים שמעניין להכיר אותם, כי אם זה אומנם זה כפר יונה, רבע שרון, אבל אני חושב שכל הציבור ייהנה מזה, כמעט כל הציבור שנמצא באזור. יש פה אזור למסחר ומשרדים, יש פה אזור לתיירות, תעשייה עתירת ידע. יש פה רק בנושא מבני ציבור, אני אקריא לכם את התכליות, תראו כמה זה...
לא, זה יותר קשור לכפר יונה.
לא משנה, אבל מבני ציבור, תראו, אי אפשר פה להקים... נגיד מוסדות דעת, אפשר להקים פה מוסדות להכשרה טכנולוגית, אפשר להקים פה אפילו מרפאות, מרפאות רופאים, כיבוי אש, משטרה, מד"א, לא משנה, זה כפר יונה, אבל כל הציבור יוכל ללמוד מזה.
אולי כדאי לנו להתאחד עם כפר יונה,
זה בסדר. המזור הזה לדעתי יעלה מאוד את ערך הנכסים.
אני רוצה להגיד לכם שהתוכנית הזאת מלווה במחוז.
יתרון תעסוקתי משמעותי.
זאת אומרת, המחוז הקודמת שכבר לא נמצאת פה, והיא כבר בתפקיד אחר, היא ראתה במקום הזה איזה גאולת כותרת מבחינה מרחבית, נמצאת על ציר הדרכים של צפון, דרום, טול כרם ונתניה. והמקום הזה יש לו פוטנציאל, הוא ממש, היא גם תחפה להגדיל את אזור התעשייה שהוא יהיה משמעותי, ומי שאלו אותו נשמח
להם. אני מוטרד מרמת התנועה של נופי השרון.
אתה חושב ערב מוטרד מאוד.
לא, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי מטרים של זה, תודה לאל, אבל איך הם נכנסים לאזור התעשייה? דרך הכביש שלנו?
אני אגיד לו לעולם. יהיה פה מחלפון, ואפשר יהיה לה... איך הם יוצאים, אתה שואל?
איך הם נכנסים?
איך הם נכנסים? איך הם נכנסים?
עם כביש 4, לא
כביש 4.
לא, תכף, הכניסה לאזור התעשייה, אזור התעשייה זה כניסות ויציאות, זה לא רק מפה. יש גם פה, ויש גם פה.
יש מכביש 4 ישירו.
לא, עכשיו, הכניסה לאזור התעשייה, זה הכניסה, אני יודע. כניסה מפה, מכביש 4, אוקיי? סבא מדרום. יש כניסה גם מפה.
מאצלם.
זה לא מאצלנו, זה מכביש השירות, שהוא לא בתוך פרדסייה.
זה הכביש שמאוד מטריד את תושבי נופי השרון, אתם מה שאני מבין.
הוא לא מקטן אותם.
כי הוא בא לנופי השרון כלל וכלל.
אין לו כאלה, יש פה, בנופי השרון יש חומה, הוא לא קשור לנופי השרון.
הם לא יכולים להגיע לפה.
זה מטריד אולי רק את התושבים של חומת סבא.
עלי השרון, עלי השרון.
לא, גם לא תלה שרון, זה רק את חומת סבא. ויהיה פה חומה אקוסטית. הם לא, זה אין להם עלי.
בכביש 4, יש שלוש כניסות למעשה.
אחת מפה, אחת מהמחלף פרדסייה לכאן, אחת מפה, ומפה כמובן כל הכניסה הזאת.
מצד שלהם.
שלוש
כניסה
מפה. כן.
יש 57
יפה.
מצד שלהם. ברור שיהיה פה יותר תנועה, יש יותר רכבים, יש יותר בונים פה, כפר יונה, נתניה, פרדסייה, כולי. יש פה יותר תנועה, יש פה גם כבישים יותר גדולים.
תדמה לך כמו הזה.
מה השאלה?
אני יותר מוקד. היה בזמנו תלונות של תושבי מנהל השרון ועלי השרון על זה שלא מספיק נתנו את הדעת על התנועה שתהיה ועל הזכות שלהם או היכולת שלהם לבוא לערער על זה.
למה לעשות? לא, הם ירמו.
זה עובדת את הלבים שלו.
זה חלק, לא. הבנתי מה אתה שואל. מה שהראינו לך את הכניסות והיציאות זה תת"ל 43. עכשיו זה לא קשור לזור, זה קשור לזור התעשייה, אבל לא בנו את תת"ל 43 בשביל זור התעשייה.
לא, אבל מחר כל צרכני
אזור התעשייה, לא מחר, זה 15 שנה.
כן, אלה של אזור התעשייה בעצם יעברו דרך אותו...
לא דרך, זה לא נכון, זה הגדרה לא נכונה. בעליל, לך תראה איפה הבתים שלהם בנופי השרון.
לא, לא דרך הבתים שלהם, אני מתכוון דרך אותו כביש.
אותו כביש הוא
שעלה במילים.
מקביל, הם לא מילים. תראה, נופי השרון, אני אומר לך, מישהו מלבל אותם, הם הבינו. אני לא... היחידים שכן... יש להם איזושהי טענה, אתה חלגים מוצלקת, אני לא נכנס לזה כרגע.
זה הצבא.
זה הצבא, זה הצבא. למה? גם לא בגלל הכביש, אלא בגלל העובדה שחלק מהסוללה שלהם הולכת לרדת. תראה, בעתיד, שזה לא קשור בכלל לעזור את הסוכה, זה קשור לתת"ל 43. אבל היא תוחלף בסוללה, בחומה אקוסטית, אוקיי? אבל זה הנוף, זה לא הדרך, הרי מה קשור הדרך? היום יש להם שם רעש לא פחות. יהיה פה, לפחות יהיה להם קיר אקוסטי, כמו שצריך, אז זה פחות
אפשר. אנחנו אחרי המהלך.
זה פחות נוף, אני מסכים עם זה. אני לא, זה פחות תוכנית מאושרת.
לא, אבל צריך להסביר, המדינה תכננה את הכביש הזה, יש הזדמנות לכולם להגיב.
נכון, הם הגיבו, הם היו בבתה בירושלים איתי. מה, המדינה זרקה את כולם, כל המדרגות, אתה מדבר על זה? איך תראה באבן יהודה ועובר כביש? אתה מכיר את הדרך? אתה נוסע בכביש 4, יש לך מימין אבן יהודה, בתים על הכביש, הבתים האלה הולכים להוא, עד הבית זה מגיע כביש. כביש 4, לא כביש 4.
הנתיבים הנוספים שיבנו
להם. בוודאי. יש מקומות שזה עולה על נכסים, על מגרשים, על הכל. מפקיעים, לוקחים. גם פה הם נתנו, רק שנייה, הם נתנו פה קטטה 43, נתיבי ישראל שעושים את הכביש. הודיעו כבר הודעות הפקעה לכל מי שיש לו פה שטחים, שטחים גובלים. לנו זה לא משנה, כי זה לא קשור אלינו, אבל פה יש, נניח ליבולים, יש פה הרבה שטחים, כבר הודיעו להם, לוקחים לכם את השטח. זה המדינה, היא רוצה כביש. זה לא סין, תאמין לי, היה בסין כבר בזמן היה כביש.
אני רוצה להדגיש שהתוכנית של נוף השרון, בתוכנית כבר השקענו שטח לטובת המדינה. כל הצד הזה של מאחורי הטיילת שבנינו, בעצם אחרי הסוללה, בתוכנית זה כבר מופקע לטובת הדרך. אז נאטי או מעץ, בזמנו מעץ, לא הסכימו לתוכנית בתנאי שנפריש להם את הקטע הזה, כי התוכניות האלה כבר היו בעצם מבושלות, לא סופית, אבל היו מבושלות כבר לפני הרבה שנים. תארו לכם, אני מדבר אתכם על 110 שנים.
ב-2011 השארתם את נופי השרון, אז ב-2010 כבר ידעו פחות או יותר לאן ילך הכביש.
כן.
אז זה מה זה...
עוד כשנופי השרון אושרה, כבר הכביש עובר בחשבון התוכנית.
זה לא חשוב כמו חזר תעשייה.
כל מי שקנה שם, אם הוא לא חקר את הנושא.
בן אדם שגר על יד הכביש, הוא לא בדק איפה הוא גר, הוא לא יודע שהוא גר על יד כביש 4.
אבל תראה, הסוללה שאנחנו עשינו, בטח רואים את התוצאות של הזאת שבנינו לאחרונה, היא תסתיר. היא תסתיר נופית, תרותה יצאים כבר ברמה די...
גם נופית וגם...
וגם
אקוסטית. טוב, אז זה הטאבה הזאת, אני מבקש את אישור החברים.
אבל אין קשר, אין קשר בין השכונה לכביש הזה, אין.
יצא לי לדבר עם לא מעט. התושבים שם, שהם מאוד מתוסכלים, מהדרך שבה הנושא עבר במועצה בלי מועצה.
הוא לא עבר במועצה, הוא עבר במדינה.
כן,
בסדר. זה לא קשור למועצה, מה המועצה...
מועצה הגישה התנגדות.
לא התנגדה. הגישה ושילמת התנגדות, היועץ המשפטי פה חתם, הבאתי אותו, הוא חתם להם על כל ההתנגדות.
אנחנו הגשנו התנגדות.
גם אנחנו הגשנו, אבל גם פה היועץ המשפטי שלנו, הבאתי אותו, היה צריך עורך דין לחתום על התנגדות, הוא חתם להם על ההתנגדויות.
אתה יודע מה כתבו בהחלטה? שהם ישתפו פעולה איתנו בתכנון. שישתפו אותנו וננסה למזער ולצמצם את ה...
יצא לך, כלומר, טוב, לא יודע אם תאמור, אבל מהתושבים כאלה שראו את התוכנית הזאת?
בטח.
איזה תוכנית של מה?
התוכנית הנוכחית שאנחנו עכשיו צריכים לדבר עליה.
לא, אבל התוכנית, מה שאתה מאשר עכשיו זה לא קשור לכביש.
היא לא קשורה לכביש, באופן ישיר.
לא קשור לכביש. מה שאנחנו מאשרים עכשיו זה של האזורי תעשייה.
הקו הכחול הוא לא...
הוא עשה לך פה ערבוב של תוכניות כדי שאתה תראה...
קומבינציה של תוכניות, ברור לי. הכביש ככביש, בדעתי, לא זה מה שהתמיד אותך. כביש שמחר, העורק הזה יהפוך להיות עורק תנועה מאוד...
הוא יהיה.
זה מה שאנחנו הולכים לאשר עכשיו.
הוא יהפוך.
אתה לא מאשר עכשיו, יאשרו את זה בלעדינו איתנו.
אני מבין.
אתה לא מאשר את זה, זה... בוא נגיד, האזור תעשייה הזה יש בו יותר מדי אינטרס, כולל שלנו דרך אגב. כולל שלנו.
תראה, רק מדוגמה, אני רוצה להגיד משהו לה...
מה לנו אין אינטרס בתוך אזור? אנחנו כמועצה.
ה-120 אלף,
שמולי, כמה שנקבל?
לא, הפתרונות הסוגרתי לתושבי פרובינציה.
אני רוצה להגיד לך דבר טוב שעולה מהשיתוף פעולה. בתוכנית של התת"ל, פה מדובר צומת. צומת היא פשוטה. ובהתפתחות שנעשתה ממש בזמן האחרון, בחודשיים האחרונים, זה שונה למעגל תנועה. כדי שלא יהיה פה...
בין מעלי דיבולים.
פה, ממש כאן. יהיה פה מעגל תנועה גדול. שיאפשר פה תנועה נוחה גם להיכנס, הרי זה יהיה גישה לפרדסיה, שהיא אולי תקרום אור בגידים בשנה, שנתיים הקרובות כבר. זה אומר...
מה היה המשפט האחרון של?
כניסה לפרדסיה.
כניסה לפרדסיה.
נוספת.
כניסה נוספת. כן. כל השכונה הזאת הענקית שתקום, יהיה לה פה עוד יציאה, כל מי שרצה לנסוע צפונה, וגם דרומה יוכל, במקום לצאת דרך רחוב התהילה או דרך בן גוריון, הוא יוכל לצאת מפה.
או להיכנס, שהוא בא מדרום, ישר.
איך לצאת, תסביר בבקשה.
מפה, איך עוד מי שסביר שלוש מפורים, לא יגיע לפה, יש לו מלא תנועה, הוא רוצה לסל צפונה.
לא צפונה, דרומה.
דרומה, ייסע לפה, דרך המחלפון הזה, הוא יעלה פה ויראה.
הקבילה...
עוד כביש אחד, עוד כביש
אחד. חשוב מאוד.
חשוב מאוד.
תראו, במדינה לא תסתור את הבעיות על, אז יהיה קשה. יהיה קשה לכולנו, אבל מקווה שהכל ייפתר. נראה, אז בונים עכשיו את הנת"צ על כביש 4. אולי אנשים ייסעו פחות על הכבישים.
ייסעו פחות, חלק מזה שהמדינה דוחפת מאוד את האזור התעשייה הזה, זה העניין של היומיומות, שאנשים יעבדו סמוך לה, אני לא מדבר על תושבי פרדסיה, אבל כל מי שגר פה במרחב, ושמי שגר בכפר יונה ובמושבים, ובחדרה ובנתניה ובזה, שיהיה לו עוד, זה אזור תעסוקה בסדר גודל שקולט, צריך להבין. אזור תעסוקה פולט, זה הסדר גודל של אזור תעסוקה הזה.
מבחינת הגודל שלו והשימושים שלו.
זה אדיר. ומאפייני גם
תעשייה
כבדה
או רק תעשייה קלה? יהיה פה תעשייה חקלאית. מה זה תעשייה חקלאית? אבל הכל פה
זה עם אלמנטים
של... מה?
לא, רצו שיהיה פה בכל זאת משהו שיוכל לטפל בחקלאות כי יש חקלאים מסביב. למרות שאנחנו לא...
אבל החשוב זה שהכל זה איכות הסביבה המאשרת וכל זה בתחת תנאים מאוד כבדים, זה לא כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה.
יש פה מאפיינים לאקוסטיקה, מאפיינים לזיהום אוויר, מאפיינים לשמירה על איכות. חיים לחוץ סביבה, כל הדברים האלה.
וכל בתוך התוכנית, זה היום מי מקים דבר כזה בארץ למרכז הארץ בדברים האלה.
זה ישנה.
טוב חברים, אלה פני הדברים.
איפה ההתק אחרים?
מי מאשר, אנחנו נבקש מי בעד אישור התוכנית להפקדה. שישה בעד, עבר פה אחד. אישור פרוטוקולים, ועדת חינוך. טוב, איזה דברים?
כבר היינו. אדר.
איפה זה ועדת חינוך?
עכשיו קורא לפרוטוקול על הישיבה.
אז טוב, אנחנו מכירים את זה, גם הייתם בישיבה, לא חלק היו.
כן.
קראתם את זה?
קראתי, אני מכיר
אותה,
היינו בישיבה גם.
מי בעד? עבר פה אחד. ועדת איכות סביבה. גם היה פה ישיבות, כמה. מי בעד? עבר פה אחד. יש עוד איזה ישיבה, לא?
לא.
אמרתי משהו. אוקיי. בסדר, 100%. מה?
לא, לא, זה השקעות. הוא רוצה עוד השקעות, השקעות.
לא, שאלתי אם... אנחנו
צריכים
לעשות ישיבת השקעות.
לא.
אוקיי.
רק מהנהלה
בסדר, חברים, תודה רבה. הישיבה הבאה, מה?
חופשה נעימה.
חופשה נעימה.
שקט.
חודש טוב
לכולם. אנחנו לא, יותר מחודש. חודש טוב. היום ראש חודש?
כן. יש לי בקשה.
לא מתוכננות ישיבות בקרוב.
יומיים.
סוף אוגוסט אני חושב.
בשביל לייעל את ההליכים
לפגישה. תגידו לי עוד לי תודה רבה. כל
הזמן. מה?
אני מבקש להודיע את ההליכים מוקדם ככל האפשר.
אנחנו מנסים מאוד. יש כל הזמן
אילוצים קשיים. מאוד
בעייתי. טוב, אנחנו ננסה לקבוע עכשיו את לפחות 3 ישיבות הלאה. או עד סוף השנה אפילו. יש לנו אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר זה חגים.
אוגוסט אפשר לבטר.
ספטמבר אפשר לעשות ישיבה.
ספטמבר, נובמבר ודצמבר.
שלישי האחרון של החודש.
לא, אבל לא היה.
שלישי האחרון בכל חודש, זה ישיבה?
היום לא, נכון.
היינו צריכים היום בגלל המבקר, יש לנו ניבוצים של המבקר לפעמים.
אין בעיה, אם אפשר להודיע.
אוקיי, אנחנו ננסה לעשות, אם צריך תאם לנו מבקר מתי יש לנו משהו מהמבקר. ננסה לעשות.
אני רוצה להאמין.